الليل صغير أصخش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי הוא מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. יום שישי, חי בניסן, ג' דחול המועד פסח תפשין פי דלת, ערב שבת חול המועד פסח תפשין פי דלת. מסכת בבא מציע, דפים נונחת ונונטט, השתבח שמו הגדולד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM וזוהי תחנת הרדיו ייחודית יש לומר המביאה לכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר וגם בימי חול המועד פסח תפשין פי דלת בסייעת הדשמיה את דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי מגיד לשיעור בנימין מילצקי בשבת הבא עלינו לטובה, שבת חול המועד פסח, אשכנזים קוראים שיר השירים, מפני שמפורש בו עניין יציאת מצרים, כאמור במשנה ברורה, סימן תף צדי, סעיף קטן טוב, לאחר מכן קדיש, ומוציאים בית ספרי תורה וקוראים שבעה קרואים. בספר הראשון בפרשת כי תשא, ויאמר משה ראה אתה אומר אליי, פסול לך, שכתוב בו מענייני שבת, וחצי קדיש, ובספר שני קוראים והקרבתם. בספרדים כופלים חצי קדיש ומפטירים הייתה עליי אשר בספר יחזקאל פרק למדזיין והטעם כי תחיית המתים תהיה בניסן על כן מפטירים העצמות היבישות. שיר של יום פרק צדיבט בתהילים ובמנחה קוראים בפרשת אחרימות. במוצאי שבת אשכנזים אין אומרים ואינועם וספרדים אומרים. בשמחה רבה שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה יהי רצון מפניך אדוני אליי ולא אבותיי שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא למותר אסור ולא לסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי בתלמוד תורתנו שוק נגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי ימך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא חול בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה ושבת ימי לזעוק רפואה קרובה לבוא, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. תהילים צדי בית, בזמור שיר ליום השבת טוב, להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי עשור ועלי נבל עלי היגיון בכינור. כי שמחתני אדוני בפועליך במעשה ידיך הרנן מגדלו מעשיך אדוני מאוד המקום החשבותיך. איש בער לא יידע וכסיל לא יבין את זאת בפרוח רשעים כמו עיסה ויציצו כל פעלי אבן להישמדם עד עד. ואתה מרום לעולם אדוני כי עיני אויביך אדוני כי עיני אויביך יובידו התפרדו כל פעלי אבן. ותרם כי רעים קרני בלותי בשמן רענן ותבט עיני בשוריי בקמים עליי מרעים תשמענה אוזני צדיק התמר יפרח כי ארז בלבנון יסגה שתולים בבית אדוני בחצרות אלינו יפריחו עד ינובון וסיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא אבלת בו פרק צדי ג' זה המזמור נאמר על ימות המשיח שאז ילבש הקדוש ברוך הוא גאות אדוני מלך גאות לבש לבש אדוני עוז יתעזר אף תיקון תבל בל תימות נכון כסעך מאז מעולם עתה נשאו נערות אדוני נשאו נערות קולם עשו נערות דחיה מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוני עידותיך נאמנו מאוד לביתך נאב הקודש אדוני לאורך ימים אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה מקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה מפעלה לאורה משיעבוד לגאולה אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. את חג המצות תשמור שבעת ימים לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה כאמור במסכת חגיגה דף חי. ואף על פי שלמדו חכמים איסור עשיית מלאכה בכל המועד מן הכתוב בתורה דעת רוב הפוסקים שאיסור זהו מדרבנן והכתוב הוא רק אסמכת לדבריהם ואולם יש גם מן הפוסקים הראשונים שסוברים שכל מלאכה שינה לצורך המועד ואינה דבר העבד אסורה בכל המועד מן התורה, לכן צריך כל אדם להיזהר בקדושת חול המועד שלא יעשה בו אלא מלאכה מותרת בלבד, ויכבדו במלבוש שני ובשתי סעודות בכל יום אחת בלילה ואחת ביום, מעריל לבש בכל המועד בגדי שבת, וליום טוב היו לו בגדים נעים יותר משל שבת, משום שביום טוב יש גם מצוות שמחה מה שאין בשבת, ובכל המועד די בבגדי שבת, וכשהוא עושה סעודה בכל המועד, יעשה אותה על הפת. אכל מיני מגדים ולא אכל פת, לא נחשב לו שאכל סעודה. ובכל המועד של פסח גדולה יותר המצווה, לעשות סעודה על הפת שהיא מצה, שכן לפי דעת הגרא, אכילת מצה כל שבעה היא מצווה. כפשוטו של הכתוב, שבעת ימים תאכל מצות. המנהג לחסות את השולחן במפה בכל המועד כמו בשבת ויום טוב. יש אומרים שבסעודת חול המועד צריך שתי כיכרות ובפסח שתי מצות. של אימים כמו ביום טוב, וכן נוהגים שמדליקים נרות בערב חול המועד כמו ביום טוב. אין אומרים מזמור לתודה כל חג הפסח משום שבבית המקדש לא היו מקריבים קורבן תודה כל ימי הפסח משום לחמי החמץ שבאים עם קורבן התודה. אף על פי שחולו של מועד נחשב כיום טוב, אין אומרים בו בברכת המזון, הרחמנו ינחילנו ליום שכולו טוב. וכבר הודיעונו גודל שכר המאכיל עניי תורה על שולחנו בחגים ובמועדים, וימי חול המועד גם הם בכלל הזה. לשמח לב העניים, ורבים נוהגים לעשות בימי חול המועד, יום יום סעודה לעניים ולאביונים, אשר זאת השמחה היא הייתה לראש על כל השמחות, ואשר סיפק בידו לעשות ככה, לא יעבור מיות חונן דלים, כברכת השם אשר נתן לו. ויהיו באוכלי שולחנו כל ימי חול המועד, כמו בעצם ימים טובים, ולהיות שולחנו מלא דשן מלחמה של תורה. כך נאמר בספר יסוד ושורש העבודה. ערב שבת חול המועד פסח, תפשין פי דלת, הגענו בסייעת הדשמיה הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, הודות אשר למדנו בסייעת הדשמיה הגדולה אתמול בתלמוד תורתנו, והוא היה בדף נון זין במסכת בבא מציעא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, באיזה אופן הסתפקה הגמרא עם העומר מתיר חיטין שזרען, והתשובה, אם נטל עומר מן החדש וזרעו בקרקע ולא הספיק להשריש עד שהגיע העומר, הסתפקה הגמרא עם העומר מתיר חיטין אלו. שאלה שנייה, האם יש ביטול מקח בקרקעות, והתשובה כן. שאלה שלישית, האם יש ביטול מקח בהקדשות, והתשובה לרב יונה כן ולרב ירמיה לא. שאלה רביעית, לסוברים שיש דין ביטול מקח בהקדשות, מה דין הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה ומדוע, והתשובה, ההקדש חל ויצטרך להשלים דמיו, וכיוון שהמחלל לא יוכל ליהנות מהמקח עד שישלים דמיו, ניחלי להקדש בקיום המקח. שאלה חמישית, מה דין הקדשות בהונאה לרב חיסדא, והתשובה, אפילו בפחות משיעור הונאה המקח בטל. והשאלה האחרונה על דף נון זין הייתה, באיזה דינים חמור אדיוט מן ההקדש? והתשובה, בריבית ולרב חיסדא, אף בדין הונאה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי על דף נון זין במסכת בבא מציעא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, חי בניסן, ג' דחול המועד פסח, ערב שבת חול המועד פסח תפשין פי דלת. קר וטורף העניין תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים נונחת ונונטט במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון זין עמוד ב', 31 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים אין בהן תשלומי כפל. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד לנסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. שאלינו במשנה לאל בדף נון וב, עמוד א', שעבדים שטרות, קרקעות והקדשות, אין בהם תשלומי כפל. אם נגנבו, מבררת הגמרא מן הנמילי, מניין לומדים דין זה שאם גנב אדם עבדים שטרות או קרקעות, או שגנב ממון הקדש אינו משלם כפל, דתנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא מופיעה במסכת בבא קמא בדף סמך ב' ובמסכת שבועות בדף מם ב'. הברייתא דורשת את דברי הכתוב העוסק בשומר חינם הטוען שנגנב הפיקדון מרשותו. ספר שמות פרק כ"ב פסוק ח' נאמר, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על סלמה, על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם אשר הרשיעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. ודורשת הברייתא מקרא זה בכלל ופרט וכלל, שזה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, והכוונה בזה כך, שבמקום שפתח הכתוב בכלל, הרי כלל זה מרבה כל דבר. ואם לאחר מכן פירט הכתוב כמה דברים, נמצא שאין כוונתו לרבות, אלא אל אותם דברים בלבד. ולפיכך, אם יש רק כלל ופרט, אז אין בכלל אלא מה שבפרט. אמנם אם חזר הכתוב וכלל בשנית, אז יש ללמוד שכוונתו לרבות יותר מן הפרטים שנמנו. ומעידך אין כוונתו לרבות כל דבר, מחר שהוא צריך לפרוט כמה דברים. ועל כן יש לומר אי התדן אלא כעין הפרט, שכן ניתן לרבות גם דברים שלא הוזכרו בפרטים, ובתנאי שדומים הם לפרט. והלימוד הוא באופן זה, על כל דבר פשע זהו כלל, על שור, על חמור, על שא, על סלמה זהו פרט, על כל הבידה אשר יאמר, חזר הכתוב וחלל. נמצא שיש כאן כלל ופרט וכלל, והכלל בדרשה הזו הוא, שאי התדן אלא כעין הפרט, שיש לרבות כל דבר הדומה לפרט, ועל כן יש לומר בזה כך, מה הפרט שור, חמור, שא וסלמה שחייבה התורה כפל על גניבתו, מפורש הוא דבר המטלטל וגופו שווה ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון משלמים כפל על גניבתו, ועל כן יצאו מכלל זה, קרקעות שאינן מטלטלין, בקרקע גונבים על ידי השגת גבול, על ידי שמזיז את הגבול שבין שדהו לשדה שכינו ללא ידיעתו, ונמצא שגונבו, בית כשגונב ממנו דבר המחובר לקרקע שדינו כקרקע. כגון אדם שהפקיד אצל חברו 10 גפנים טעונות, ולאחר מכן טוען הנפקד שנגנבו ממנו 5 גפנים, ונמצא שהוא עצמו הגנב. כך תוספות במסרת בבא קמא ודף סמך בית עמוד בית, דיבור המתחיל יצאו קרקעות. וכן יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, כמה מבואר במסרת קידושין דף חב בית עמוד בית, שדרשו זאת מהפסוק שנאמר לגבי עבדים בספר ויקרא פרק חפי פסוק מבב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, והקישה אותם התורה לשדה אחוזה. וכן יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין הן, מכל מקום אין גופן ממון, אין הם שווים ממון בעצמותם, אלא גורמים לגבות ממון. דהיינו שאף שיתכן שהנייר עצמו שווה פרוטה, מכל מקום עיקר שוויים הוא בחוב הכתוב על גבם, ולגבי זה אין גופן ממון אלא גורמים לו בלבד. ועל כן התמעטו השטרות העבדים בקרקעות מדין תשלומי כפל, ולגבי הקדשות יש ללמוד זאת מדאמר קרא בהמשך הפסוק נאמר ישלם שניים לרעהו, ויש לדייק מכך שדווקא לרעהו עליו לשלם כפל אם גנב את ממונו ולא להקדש. בעוד שנינו במשנה שבהקדשות אין תשלומי כפל וגם לא תשלומי 4 ו-5. מבררת הגמרא מהי תמה, אם גנב אדם בהמת הקדש וטבחה ומחרה אינו משלם תשלומי 4 ו-5. והמיעוט הזה מ4 ו-5 שייך רק לגבי הקדש שיש ברשותו שור ושא, אבל לגבי קרקעות, שטרות ועבדים, אין צריך לומר שאין בהם תשלומי 4 ו-5, כי לא חייבה התורה 4 ו-5 אלא בשור ושא בלבד. אז מה איתם, מדוע אם גנב אדם בהמת הקדש וטבחה ומחרה אינו משלם תשלומי 4 ו-5? והתשובה, מאחר שתשלומי 4 ו-5 אמר רחמנא ולא תשלומי 3 ו-4, דהיינו התורה חייבה את הגונף שור עושה וטבחו ומחרו לשלם תשלומי 4 ו-5, ותשלום זה מתחלק באופן כזה, תשלום אחד הוא עבור גניבת הקרן, תשלום נוסף הוא עבור הכנס שכנסה תורה את הגנב לשלם כפל, ושני תשלומים נוספים בסה, או 3 תשלומים בשור, הם עבור הכנס שכנסה תורה את הטובח ומוכר לשלם 4 ו-5. ומאחר שנתבהר שיש ללמוד מדברי הכתוב, שהגונב מן ההקדש אינו משלם את הכנס של תשלום הכפל, נמצא שאם יהיה חייב עבור התביחה או המחירה, לא ישלם אלא 3 תשלומים בסה ו4 תשלומים בשור, ומאחר שנאמר בתורה לשלם תשלומי 4 ו-5 בדווקא, יש ללמוד שהטובח או מוכר שור עושה של הקדש פטור לגמרי מן הכנס עבור התביחה והמחירה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף נ"ו עמוד א', שומר חינם אינו נשבע על שלא פשע בשמירת עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות. ואומרים תוספות בדיבור המתחיל שומר חינם, שאומנם נקטה המשנה שומר חינם אינו נשבע, אבל גם אם פשע הוא לא צריך לשלם, ואפילו שומר שכר אם פשע אינו צריך לשלם, אחר שנתמעטו דברים אלו מכל פרשת השומרים ופשיעה בכללותם. והטעם שנקטה המשנה אינו נשבע, משום שמשנה זו היא קרה במסכת שבועות בדף מבית עמוד בית, וכאן לא הובאה המשנה אלא אגב דיני הונאה, והובאה כלשונה במסכת שבועות. ואומרת הגמרא, מנין מי למנין לומדים את הדין הזה? אומרת הגמרא, דתנו רבנן, ממה ששנו חכמים בברייתא דורשת לדברי הכתוב העוסק בדיני שומר חינם, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ו', כמבואר בדברי הגמרא לקמן בדף צדידלת עמוד ב', שהפרשה הראשונה שנכתבה בתורה בדיני שומרים נאמרה לגבי שומר חינם, ואילו הפרשה שלאחריה נאמרה לגבי שומר שכר. נאמר בפסוק, ייתן איש אל רעהו כסף או חילים לשמור, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם 2, ולאחר מכן נאמר, אם לא ימצא הגנב נקרא בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. דהיינו שחייב השומר להישבע כדי להיפטר מתשלום, כמו שנתבהר לאל בדף מ"א עמוד ב', שכוונת הכתוב ונקרא בעל הבית אל האלוהים, היינו לשבועה שם בבית הדין. ודורשת הברייתא למקרא בכלל ופרט וכלל באופן כזה, כי ייתן איש אל רעהו זהו כלל, כסף או כלים זהו פרט, וגונב מבית האיש, חזר הכתוב וכלל. ורק נציין שבמסכת שבועות הגרסה היא לשמור, מהמילה לשמור, חזר וכלל. שוב כתבה התורה כלל, נמצא שיש בזה כלל ופרט וכלל, והכלל בזה הוא שאי התדן אלא כעין הפרט, שיש לרבות כל דבר הדומה לפרט. ואם כן יש לומר כאן כך, מה הפרט כסף או כלים שחייבה עליו התורה שומר חינם להישבה שלא פשע בשמירתו מפורש שהוא דבר המטלטל וגופו ממון? אף כל דבר המטלטל וגופו ממון יהיה חייב שומר חינם להישבה, ולפיכך יצאו מכלל זה קרקעות שאינן מטלטלין, וכן יצאו עבדים שהוקשו ושבו לקרקעות, וכן יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין הן אין גופן ממון. שכל אלו אם הופקדו אצל שומר חינם ונגנבו או שעבדו, אין השומר חייב להישבה שלא פשע בהם. ולגבי הקדשות יש לדרוש זאת, מדאמר קרא נאמר בהמשך הפסוק כי ייתן איש של רעהו, ויש ללמוד מכך שדווקא בממון של רעהו חייב שבועה ולא בממון של הקדש. בעוד שנינו במשנה שנושא שכר אינו משלם על גניבת עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות. מבררת הגמרא מנעל מילי, מנעל לומדים את הדין הזה, אומרת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הדורשת את דברי הכתוב העוסק בדיני שומר שכר, כי ייתן איש של רעהו חמור או שור, עושה בכל בהמה לשמור ומת או נשבר או נשבע אין רואה, ולאחר מכן נאמר ואם גנוב יגנב מאימו ישלם לבעליו, שחייב שומר שכר לשלם על גניבת הפיקדון. דורשת הברייתא את המקרא בכלל ופרט וכלל באופן כזה, כי ייתן איש אל רעהו זהו כלל, חמור או שור עושה זהו פרט, וכל בהמה לשמור חזר הכתוב וכלל. נמצא שיש כאן כלל ופרט וכלל, והכלל בזה הוא שאי אתה דן אלא כאין הפרט, שיש לרבות כל דבר הדומה לפרט, וממילא יש לומר כאן כך, מה הפרט חמור שור ושה מפורש שהוא דבר מטלטל וגופו ממון וחייב שומר שכר על גניבתו, אף כל דבר מטלטל וגופו ממון חייב שומר שכר על גניבתו. יצאו מכלל זה קרקעות שאינן מטלטלין, וכן יצאו עבדים שהוקשו ושבו לקרקעות, וכן יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין הן אין גופן ממון, ולפיכך בכל אלו אין שומר שכר חייב לשלם אם נגנבו. ולגבי הקדשות יש לדרוש זאת דאמר קרא נאמר בפסוק ייתן איש אל רעהו, ויש לדייק מכך שדווקא אם שמר על ממונו של רעהו חייב לשלם אם נגנב, ולא באופן ששמר על ממון של הקדש. אומרים התוספות בדיבור המתחיל כי ייתן איש אל רעהו כלל, שלכאורה מצינו כמה סוגיות הסותרות זו לזו בדרשת המקרא הזה. בסוגייתנו דורשת הגמרא את המקרא בכלל ופרט וכלל, ואילו במסכת נזיר בדף למדהי עמוד א' דורשת הגמרא את המקרא הזה בפרט וכלל ופרט, ובתורת כהנים דורשת הברייתא את המקרא בפרט וכלל. לכן כותבים התוספות שנראה שכל הדרשות הללו אינן אלא אסמכתא. מאחר שמסקנת הגמרא במסכת בבא קמא בדף סייעתא דשמיא בדף ס"ד עמוד ב' היא שמן התיבות שור חמור וסמא מעטים עבדים קרקעות ושטרות בין לעניין כפל ובין לעניין שבועה. שנינו במשנה ששומר חינם אינו נשבע אל הקדשות. שואלת הגמרא ורימינו, יש להקשות סתירה לדין הזה מדברי המשנה במסכת שקלים פרק ב' משנה א', בה שנינו בני העיר ששלחו את שקליהן ביד שלוחים למקדש. וכדי לבאר את דברי הגמרא להלן יש להקדים ולפרש מעט מענייני השקלים, בעיקר על פי דברי הרמב״ם בהלכות שקלים. מצוות עשה מן התורה שייתן כל איש מישראל מחצית השקל בכל שנה למקדש, ומצווה זו אינה נוהגת אלא בזמן שבית המקדש קיים, ונוהגת גם בחוץ לארץ. באלף באדר היו משמיעים על השקלים, ב-15 באדר היו יושבים שולחנות בכל מדינה לקבל את המעות, ומחפהי בחודש, בחודש אדר היו מתחילים למשכן את מי שלא שילם. את השקלים היו מביאים לבית המקדש, ושם היו שתי תיבות רחבות מלמטה ופיהם צר למעלה, כדי שלא יוכל אדם ליטול מהמעות לעצמו, לא לגנוב משם, ומאחר שהייתה צורתם כשופר, היו נקראים בשם שופרות. על תיבה אחת היה כתוב תיקלין חדתין, דהיינו שקלים חדשים, ועל האחרת תיקלין התיקין, דהיינו שקלים ישנים שבה היה מניח מי שלא שקל בשנה שעברה. בכל מדינה היו גובים את השקלים של בני אותה מדינה ומשלחים אותם ביד שליחים לבית המקדש, שם היו אוספים את הכל בלשכה וממלאים מהם שלוש קופות גדולות, ואת הנותר שלא נכנס בקופות היה נותר בלשכה, ובשם שיערי הלשכה היה נקרא, ומהם היו משתמשים לחומת העיר ומגדליה. שלוש פעמים בשנה היו תורמים את הלשכה, 15 יום קודם חג הפסח, 15 יום קודם חג השבועות ו-15 יום קודם חג הסוכות, וסדר התרומה כך הוא. היו נוטלים אחת משלושת הקופות וממלאים ממנה שלוש קופות קטנות, ומשתמשים במעות אילו לצורך קורבנות ציבור עד שיכלו. אם קלו המעות קודם זמן התרומה השנייה, היו נוטלים מעות נוספות משערי הלשכה, ובשעת התרומה היו תורמים אף על השקלים שעבדו, ועל אלה שנגבו ועוד לא הגיעו, ועל אלה שעדיין לא נגבו כלל, כדי שיהיה לכל ישראל חלק בקורבנות הציבור, וכך היו עושים בתרומה שנייה ובתרומה שלישית. ומי שהביא את מעותיו לאחר שנתרמה התרומה השלישית היה נותנה בתיבה של תיקלין התיקין, שקלים עתיקים. כאמור למדנו במשנה ששומר חינם אינו נשבע אל ההקדשות, מקשה הגמרא סתירה ורימינו, יש להקשות סתירה לדין הזה מדברי המשנה במסכת שקלים, שבה שנינו שבני העיר ששלחו שקליהן ביד שלוחים לבית המקדש ונגנבו השקלים מן השלוחים או שעבדו להם, הדין הוא כך, אם מי שנתרמה התרומה באו בני העיר עם השלוחים לדין, דהיינו שלא נודע להם על הגניבה או האבידה עד לאחר שהופרשה תרומת השקלים בבית המקדש, אז נשבעים השלוחים לגזברים של ההקדש שלא פשו בשמירת הכסף, שמאחר ונתרמה התרומה קודם שידעו בני העיר מן הגניבה, זכו אף הם בחלקם בתרומה זו ושוב אינם צריכים ליתן שקלים אחרים. כמבואר בברייתא שמביאה הגמרא להלן שהיו הגזברים תורמים על העבוד כדי שיהיה חלק בקופות הללו למי ששלח את שקלו ועבד, ועדיין אינו יודע בשעת התרומה שעבד שקלו. ונמצא שההקדש הוא הנפסד מן הגניבה הזו, ולפיכך מוטל על השלוחים להישבע לגזברים שלא פשובים לב, שלא נתרמה התרומה עד לאחר שידעו בני העיר מהגניבה הזו, אז נשבעים השלוחים לבני העיר שלא פשו בשמירת המעות, ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהן. מוטל על בני העיר ליתן בשנית שקלים למקדש, שמאחר וידעו בשעת התרומה שנגנבו המעות, אין הגזברים זוכים עבורם בתרומת הלשכה, אלא על מנת שיביאו שקלים אחרים תחתיהם, ונמצא שבני העיר הם הנפסדים בגניבה זו, ולפיכך מוטל על השלוחים להישבע להם לבני העיר. נמצאו המעות שנעבדו או שיחזירו מגנבים לאחר שכבר שקלו בני העיר שקלים אחרים תחתיהם. אילו ואילו שקלים הם להקדש, שמאחר וחל עליהם קדושה אינם יוצאים מידי קדושתם ואין עולים להם לבני העיר לצורך גביית השקלים של שנה הבאה. אם כן מבואר מדברי המשנה שמוטל על השלוחים להישבע להקדש או לבעלים, אף ששקלים אילו שנמסרו להם לשמירה של הקדשם. הרי זה סותר למבואר במשנתנו ששומר חינם אינו נשבע על ממון של הקדש. תרץ את הגמרא, אמר שמואל, אחא בנושא שכר עסקינן. המשנה במסכת שקלים עוסקת באופן שהיו השליחים שומרי שכר על השקלים ונשבעים הם כדי ליטול את שכרן. כלומר, אכן אין השליחים צריכים להישבע שלא פשו בשמירת המעות, מאחר שנתמעט ממון הקדש משבועה ותשלומים כמבואר במשנה. אלא מאחר והשליחים תובעים מן בני העיר את שכר שמירתם, מוטל עליהם להישבע שאין השקלים עדיין ברשותם בכדי שיוכלו לקבל את שכרם. שבה הגמרא, יחי אם כן שנשבעים הם כדי ליטול את שכרה, מדוע נאמר במשנה שישנו אופן שנשבעים הם לגזברים, הרי נשבעים לבני העיר מבעי אלה למימר. כך היו צריכים לומר שהרי בני העיר הם הילו ששכרום לשמירה הזו ועליהם מוטלת החובה לשלם עבורה ולא על הגזברים. תרץ את הגמרא, אמר רבה, אכן אין כוונת המשנה שנשבעים השליחים לגזברים, אלא שנשבעים הם לבני העיר כדי ליטול את שכרם. אבל שבועה זו עליה להיות במעמד הגזברים, שהרי ההקדש הוא הנפסד מן הגניבה הזו. כי איך כדי לא נחשדינו כדי שלא יחשדו הגזברים בבני העיר שלא יפרישו כלל את שקליהם, והנה מי, כי איך כדי לא לקרא להו פושים, או כדי שלא יחשדו בהם שפשעו בשמירתם. והיינו שלא יחשדו בהם שעשו את השלוחים שומרי חינם ולא שומרי שכר, שבאופן כזה פשעו השולחים, כמבואר ברמב״ם, הלכות שקלים פרק ג' הלכה ח'. שואלת הגמרא, כיצד ייתכן שחייבים בני העיר לשלם לשליחים את שכרם, והנגנבו או שעבדו קטני, והרי כתוב במשנה שהמעות נגנבו או שעבדו, והדין הוא ששומר שכר בגניבה ועבידה חיובי מחייב, חייב על גניבה ועבידה, ואם כן, החנמי גם כאן, בשמירת מעות הקדש נעיד לשלום אלו משלמי, אף על פי שאינם חייבים לשלם על גניבה או עבידה זו, מאחר שנתמעט ההקדש מדין תשלומי שומרים, אגריו מי על יפסיד. מכל מקום יש להם להפסיד את שכר שמירתם, שהרי נשתעבדו לשמור את המעות מגניבה ועבידה, ועל מנת כן נוטלים הם שכר, ומאחר שלא עשו את המוטל עליהם, אין להם ליטול שכר. ואומר המאירי שיש ללמוד מכאן ששומר שכר שיתנה עם המפקיד, שיהיה נפטר מגניבה ועבידה כשומר חינם, אף שאויל תנאו לפוטרו מתשלום. מכל מקום, אם הייתה גניבה, אינו נוטל שכר עבור שמירתו, שהרי לא נעשית מלאכתו כהוגן, שנטילת השכר היא על השמירה אף מגניבה ועבידה, אלא אם כן ניתנה בפירושים הבעלים, שיתול שכרו בכל עניין. תרץ לגמרא, אמר רבא, אכן בגניבה ועבידה רגילים היו השליחים מפסידים את שכרם, אבל כאן מדובר שנגנבו בליסטי מזוין, או שעבדו על ידי שטבעה ספינתו של השליח בים, שדברים אלו אונס הם ולא קיבלו השליחים שמירה עליהם, ולפיכך אין להם להפסיד את שכרם. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על הסתירה בין המשנה במסכת שקלים למשנתנו. רבי יוחנן אמר, אמני רבי שמעוני, המשנה במסכת שקלים המחייבת את השליחים להישבע על מעות הקדש, בשיטת רבי שמעוני, דאמר במסכת שבועות דף מבית עמוד בית, שקודשים שחייב בעליהם באחריותן יש להם דיני הונאה, אם מחרם ביותר מכדי שוויים, ואף נשבעים השומרים עליהם, כיוון שנידונים הם כממון הבעלים, ואם כן, אף לגבי שקלים יש לומר כן, שמאחר וחייבים בני העיר באחריות השקלים ששלחו, הרי זה כממונם. ולפיכך יש לו שליחים להישבע שלא פשו בהם, ואין זה נידון כממון של הקדש שאין נשבעים עליו. מקשה הגמרא, תנח עד שלא נתרמה התרומה. תירוץ זה ניתן לאומרו באופן שנודע לבעלים מן הגניבה קודם שנתרמה התרומה, שבאופן זה אכן חייבים הם באחריות השקלים, ולפיכך נידונים הם כממונם ולא כממון הקדש. אבל באופן שנודע לבעלים שנתרמה התרומה לאחר שנתרמה תרומת השקלים, קודשים שאינו חייב באחריות ענינו, שהרי אינם חייבים ליתן שוב שקלים אחרים, ונמצא שמעות הקדשם, והיה לשלוחים להיפטר משבועה. ומביאה הגמרא ראיה לדין הזה, שאם נודע לבעלים על הגניבה לאחר שנתרמה התרומה, אינם צריכים לשקול בשנית. דתניא שנינו בברייתא מופיעה במסכת כתובות בדף קח עמוד א', היו הגזברים תורמים את השקלים. תורמים הכוונה, שממלאים שלוש קופות מן השקלים שהיו בלשכה, והיו נוטלים אותם לצורך קורבנות הציבור, ושקלים אלו היו נידונים כתרומה גם עבור שאר השקלים שנותרו בלשכה כדי שיהיה לכל ישראל חלק בקורבנות. אז תורמים את השקלים על העבוד על מי ששלח את שקלו ביד אחר ועבדו המעות בדרך ולא נודע עדיין לבעלים על כך ועל הגבוי, על מי ששלח את שקלו ביד אחר ועדיין לא הגיע השליח לבית המקדש ועל העתיד לגבות, וגם על מי שעדיין לא שלח את שקלו כלל אלא עתיד הוא לשולחו לאחר זמן. שכך הוא הדין שמי שנאנס ולא שלח את שקלו באדר יכול לשולחו במשך כל השנה כולה. ואם הביאו קודם שנתרמה התרומה השלישית, ב-15 יום קודם חג הסוכות היה מניחו בתיבה של השקלים החדשים, והיה שקלו משמש לקורבנות הציבור, ואם הביא לאחר הזמן הזה, היה מניחו בתיבת השקלים הישנים והיה משמש לחומת העיר ומגדלותיה. ומאחר שהיו הגזברים תורמים אף על העבוד, אין בני העיר צריכים לשקול בשנית, ואם כן, אין זה כקודשים שחייב באחריותם, ואף רבי שמעון מודה בזה שמעות אלו ממון הקדשם ואין נשבעים עליהם. לכן מיישבת הגמרא את הסתירה בין המשניות באופן אחר, אלא אמר רבי אלעזר, אכן שבועה זו כדי להיפטר מן התשלומי, ונשבעים הם שלא פשו בשמירה, ואף בשומר חינם, ולא כדי ליטול את שכר השמירה, ואף שמן התורה אין השומרים נשבעים על ממון הקדש כלל, שבועה זו שנשבעים השלוחים תקנת חכמים היא, כדי שלא יהיו בני אדם מזלזלים בשמירת ממון ההקדשות. ואפילו אמרו אנשי העיר, הרי אנו שוקלים פעם שנייה ולא נשביעם, אין שומעים להם, לפי שתקנת חכמים היא, אין הקדש יוצא בלא שבועה, כך הרמב"ם בפירוש המשניות. אומר הריטב"א שיש ללמוד מדברי הגמרא שרק לגבי הקדשות תקנו חכמים את השבועה הזו כדי שלא יזלזלו בממון הקדש, אבל לגבי עבדים שטרות וקרקעות אין נשבעים עליהם אפילו מדרבנן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שנושא שכר שומר שכר אינו משלם על גניבת או עבידת עבדים, קרקעות, שטרות והקדשות. רמי לי רב יוסף בר חמא לרבה, הקשה רב יוסף בר חמא לרבה סתירה בין משנתנו לברייתא. תנן, שנינו במשנה שנושא שכר של הקדש אינו משלם ממגנב החפץ או עבד, ורמיני, ויש להקשות על כך סתירה ממה ששנינו בברייתא, שגזבר של הקדש הסוחר את הפועל מממון הקדש, על מנת לשמור את הפרה האדומה שלא יהיה במום, וכן שלא יעלה עליה עול, או שסחרו על מנת לשמור את התינוק בתערה, שהיו מגדלים תינוקות בתערה לצורך תערת מי חטאת. במסכת סוכה בדף כ"א עמוד א', מבואר שנחלקו חכמי ישראל עם הצדוק עם מים שריפת פרה אדומה, כשאירה בכהן שהוא טבול יום, דיינו שטבל לתומתו ועדיין לא העריף שימשו. או לא, דעת חכמי ישראל ששריפת הפרה כשרה בטבול יום, ודעת הצדוקים הייתה שאין היא כשרה, וכדי להוציא מליבם של הצדוקים, היו נוהגים לטמא בכוונה את הכהן השורף את הפרה, והיה טובל לתומתו, ולאחר מכן שורפה כשהוא טבול יום, כשעדיין לא שקעה החמה. אמנם כדי שלא יבואו להקל עקב כך בדיני פרה אדומה, יחמירו חכמים חומרות רבות בדיניה, כגון שיהיו כל מעשה הפרה בכלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה, שאינם מקבלים טומאה, וכן שיהיה הכהן השורפה פורש מביתו 7 ימים קודם השריפה, ואין אדם רשאי ליגע בו בימים אלו, וכל יום ויום היו מזים עליו מאיפר פרה, וכמו כן תקנו, שיהיו ממלאים את המים לצורך איפר הפרה, שממנה היו מזים על הכהן השורף, ממעיין השילוח על ידי תינוקות שלא נטמעו מימיהם. ולצורך כך היו בנויות בירושלים חצירות מיוחדות על גבי סלע, ותחתיהם היה חלל מפני חשש טומאת קבר התאום, והיו נשים יולדות שם את בניהם, ושם היו מגדלים אותם בתערה לצורך מילוי המים לאיפר הפרה, והיו סוחרים, שומרים מיוחדים, כדי לשומרם בתערה. אז אם כן, נאמר בברייתא שגזבר של הקדש הסוחר את הפועל מממון הקדש על מנת לשמור את הפרה האדומה שלא יהיה במום וכן שלא יעלה עליה עול, או שסחרו על מנת לשמור את התינוק בתערה, שהיו מגדלים תינוקות בתערה לצורך תערת מי חטאת, כפי שביארנו, או שסחרו על מנת לשמור את הזרעים לצורך הקרבת קורבן העומר, שהיו זורעים שדה שעורים לצורך הקרבת מנחת העומר 70 יום קודם חג הפסח, כמבואר במסכת מנחות דף פ"ה עמוד א', ובאותם ימים היה צריך לזכור אדם לשומרם. ובאופן נוסף מפרש רש"י שהברייתא עוסקת בשנת השמיטה, שלא היו רשאים לזרוע שעורים לצורך מנחת העומר וחיטים לצורך שתי הלחם, אלא היו מחפשים אחר ספיחים שגדלו בשביעית מעליהם ומשמרים אותם עד שיגיע הזמן לקוצרם. בכל האופנים הללו, אם שכיר יום הוא, אין נותנים לו שכר שבת, שהרי אין אדם רשאי ליטול שכר על מלאכה הנעשית בשבת, ולפיכך אין אחריות שבת עליו. אם מאירה איזה קלקול ביום השבת, אין האחריות מוטלת עליו, שהרי אינו שומר באותה שעה. אמנם אם היה שכיר שבת שנוטל שכר על שמירת שבוע שלם כאחד, או שהיה שכיר חודש, או שכיר שנה, או שכיר שבוע, שנוטל שכר על שמירת 7 שנים כאחת, נותנים לו שכר שבת, מאחר שאין שכר זה מיוחד עבור השבת, ומובלע הוא בתוך השכר של ימות החול. ולפיכך אחריות כל נזק שאירה בשבת מוטלת עליו. מבארת הגמרא את הקושייה מהברייתא. מה אילה ולשלם? האם אין כוונת הדברים שאחריות שבת המוטלת עליו היא לעניין שאם תהירה גניבה או עבדה בשבת, יהיה מוטל עליו לשלם את הנזק? ויש להוכיח מכאן ששומר שכר של הקדש חייב בגניבה ועבדה. והרי זה סותר למבואר במשנתנו שנתמעט ההקדש מחיובי שמירה. ישיב רבה לרב יוסף ברחמה, לא, אין כוונת לברייתא שעליו לשלם את הנזק מאחר שנתמעט ההקדש מתשלומי שומרים כמבואר במשנה, אלא שאחריות שבת מוטלת עליו לעניין להפסיד את שכרו, שאם לא שמר כראוי והראה נזק בשבת, אין ההקדש משלם לו את שכר שמירתו. ובאופן כזה מפסידו את שכר כל השבוע, החודש או השנה, שהרי זה כאדם אומר לפועל להעביר לי 100 חביות ב-100 פרוטות, ונתבהר במסכת עבודה זרה דף סמכי עמוד א', שעד שאינו מעביר את כולם אינו נוטל שכר כלל. וגם כאן הרי זה כאיתנו עמו שאם לא ישמור כראוי במשך כל השנה, לא ייטול שכר כלל. אמנם בשכיר יום שלא שמר באחד מן הימים כראוי אינו מפסיד את שכר שאר הימים, שהרי זה כאומר לפועל להעביר לי חבית בפרוטה, שנתבהר שם שנוטל הוא שכר על כל חבית בפני עצמה, כך אומר הרשש. שב רב יוסף ברחמה ומקשה לרבה, יחים כדבריך שאחריות שבת עליו, היינו לעניין שמפסיד את שכרו, כיצד ניתן לבאר את הרישה של הברייתא דקטני שנאמר בה שאם שכיר יום הוא, אין אחריות שבת עליו, אך הנמי זה להפסיד שכרו, האם גם שם ניתן לבאר שאין אחריות שבת עליו לעניין שאינו מפסיד את שכרו? ומעיט לישכר שבת וכי נוטל הוא שכר על שמירה ביום השבת, והקטני, אין נותנים לו שכר שבת, והרי כתוב ברישה שאם שכיר יום הוא, אינו נוטל שכר על יום השבת, ובהכרח שאין כוונת הברייתא לעניין הפסד השכר, אלא לעניין תשלום הנזק, שאם שכיר יום הוא, אין אחריות נזקי שבת עליו ואינו צריך לשלם, אבל אם שכיר שבוע או חודש, הוא חייב הוא לשלם את הנזק. והרי זה סותר לדין המבואר במשנתנו שנתמעט ההקדש מדין תשלום שומרים. אומרת הגמרא אישתיק, נשתתק רבה, אמר לי, אמר רבה לרב יוסף ברחמה, מידי שמיע לך בה? האם שמעת ביאור בעניין הזה? אמר לי, ישיב רב יוסף ברחמה לרבה, אחי אמר רב ששת, כך אמר רב ששת, שיש להעמיד את הברייתא ושקנו מידו, שחייב השומר את עצמו במעשה קניין לשלם להקדש אם יראה נזק בשמירתו, ובאופן כזה יכולו לשעבד את עצמו ונכסיו להקדש אף שמין הדין פטורו. וכן אמר רב יוחנן בשקנו מידו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אמר רב יוחנן בשקנו מידו, מדוע סובר רב יוחנן שיש צורך במעשה קניין כדי לחייב את השומר לשלם להקדש? והרי רב יוחנן עצמו סובר להלן דף צד ידע לתמוד א', שיכול אדם המפקיד ביד שומר חינם להתנות שיהיה דינו כשואל להתחייב באונסין, ואין צריך לזה מעשה קניין, אלא מאחר שיש לו שומר הנאה מכך שהוא נאמן בידי האדם, בעיני המפקיד, די בהנאה הזו כדי שישעבד עצמו בדברים בלא קניין. ומדוע אומר כאן רב יוחנן שיש צורך במעשה קניין? תרצים התוספות ששומר חינם שייך הוא קצת בדיני שמירה, שאף אם נאנס החפץ, יש לו להישבה שלא פשע, ולפיכך יכול הוא לחייב את עצמו שיהיה דינו כשואל. אבל שומר של הקדש אינו חייב אפילו להישבה, אינו משעבד את עצמו בלא קניין. כתב המורדכי בשם רבינו מאיר, שיתכן לומר שרב ששת ורב יוחנן המעמידים את הברייתא באופן שקנו מידו, שקנו מיד השומר להתחייב לשלם, נתכוונו לתרץ באופן כזה גם את הקושייה של הגמרא לעיל לגבי שומרי שקלים שצריכים להישבה. וחולקים הם על דברי רבי לזר לעיל שחייבם להישבה כדי שלא יבואו בני אדם לזלזל בממון ההקדש. כותב המורדכי שיש הנפקמין הבדין הזה, גם לזמננו לעניין גבי צדקה מחלקים ממון לעניים שדינו כממון הקדש ונתמעטו גבי צדקה מדיני השמירה כמבואר במסכת בבא קמא בדף צד ג', אם כן לכאורה לדעת רבי אלעזר יש להם להישבה כדי שלא יזלזלו בני אדם בממון הקדש, ואילו לדעת רב ששת ורבי יוחנן פטורים הם. אבל הוא מסיים ואומר שזה לא נכון, כי גם לדעת רבי אלעזר לא תקנו חכמים להישבה אלא בהקדש גמור ולא בממון עניים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי שמעון אומר קודשים שחייב בעליהם באחריותם יש להם דיני הונאה מאחר שנידונים הם כממונו, וקודשים שאינו חייב באחריותן אין להם דין הונאה. תני תנא קמי דרבי יצחק בר אבא, שנה תנא ברייתא לפני רב יצחק בר אבא לגבי דין שומר הכופר בפיקדון ונשבע לשקר והודה שחייב להביא קורבן אשם, ועל כך אומרת הברייתא שמפקיד אדם ביד שומר קודשים שהוא המפקיד חייב באחריותן, וכגון שאמר הרי עלי עולה והפריש בהמה לקיום נדרו והפקידה ביד אחר וכפר הנפקד בפיקדון ונשבע לשקר והודה, חייב השומר להביא על כך קורבן שבועה, מאחר שאני קורא בהן את דברי הכתוב בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א, נפש כי תחטא ומעלה מעל בה השם וכיחש, שנתרבה בזה ממון הקדש לדין קורבן שבועת הפיקדון. וקודשים שאינו חייב באחריותם שיפקידם ביד אחר וכפר בהם ונשבע והודה, פטור השומר מקורבן, מאחר שאני קורא בהן בעמיתו וכיחש. דהיינו שיש לקרוא עליהם את המשך דברי הפסוק וכיחש בעמיתו בפיקדון, שנתמעט ממון זה מדין קורבן שבועה, מאחר שהוא של עמיתו ולא של הקדש. בטעם הדבר שדורש את הברייתא את תיבות בהשם וכיחש, וכן את התיבות וכיחש בעמיתו, מאחר שהיה ניתן לכתוב נפש כתחתה ומעלה מעל וכיחש בפיקדון, ונמצא שתיבות בהשם והמילה ובעמיתו מיותרות הם לדרשה, כך אומר התורת חיים. אמר לרב יצחק בר אבא לתנא, כלפי ליה, להיכן הדברים נוטים? כלומר, אין דברי הברייתא הזו מובנים כלל. הרי אדרבה, איפכא מסתברא, כל דברי הברייתא הם להפך מן הסברה הפשוטה, שאם כוונת הברייתא לחייב בשל גבוה ולפתור בשל אדיוט כפי שדרשה מהמילים באשה בכיחה שרק על ממון הקדש חייב הנשבע קורבן. היה לה לומר שבקודשים שחייב בעליהם באחריותם פטורו מקורבן, כיוון שנידונים הם כממונו ונתמעטו מבאשם וכיחש, ואילו בקודשים שלא חייב באחריותם חייב, שנידונים הם כממון הקדש ונתרבו מבאשם וכיחש. ולבד מזאת, הרי יותר מסתבר לחייב קורבן שבוע בממון אדיוט מאשר בממון גבוה, שהרי להתמעט הקדש מכל דיני שבוע. אמר לה ישיב התנא לרבי יצחק בר אבא, אם כן, איסמי, אסיר את הברייתא הזו מגרסתי מאחר שמשובשת היא. אמר לה ישיב לו רבי יצחק בר אבא, לא, אינך צריך להסירה מגרסתך. ואחי כאמר, אפשר לבאר את דברי הברייתא באופן כזה: קודשים שחייב בעליהם באחריותם והפגידם ביד אחר, וכפר השומר בהם ונשבע לשקר ולאחר מכן הודע באשמתו, חייב הוא בקורבן שבוע מאחר שם של עמיתו, ואף אם יש בהם צד של ממון גבוה. מכל מקום, חייב משום דהתרבו מבאשם וכיחש. בקודשים שאינו חייב באחריותם פטור השומר מקורבן שבוע, משום דהימעיט מבעמיתו וכיחש, שמאחר ואין הם המון המפקיד, אין אני קורא בהם וכיחש בעמיתו, ולפיכך הם חייבים על כפירתם. ואומר אמר המשיף, אף שנתמעטו קודשים משבועה, מכל מקום מוצרח הכתוב למעטם אף מקורבן שבועה, כדי ללמדנו שאף אם קפץ השומר ונשבע מרצונו לשקר, מכל מקום אינו חייב על כך קורבן שבועה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רב יהודה אומר, אף המוכר ספר תורה, מרגלית ובהמה, אין להם עונה. מביאה הגמרא ברייתא, מביאה אף היא את דינו של רב יהודה ומבארת את סברתו. תניא, שנינו בברייתא, רב יהודה אומר, אף המוכר ספר תורה אין לה עונה, לפי שאין קץ לדמיה, אין קץ לערכה ולשוויה. ואף המוכר בהמה ומרגלית אין להם הונאה, מפני שאדם רוצה לזווגן עם בהמה ומרגלית אחרת, ולפיכך רוצה הוא לקנותן אף ביותר משוויין. ומסביר רש"י, מי שיש לו שור יפה לחרישה, מחזר על אחד שכמותו לצמדו עמו בעול, שהמצמית שור חלש עם הברי מקלקל את הברי, וכן מרגלית נאה למלות, לשבץ עם חברתה בתכשיט הזהב מן היחידית, מן המובחר. וכתב הרמב"ן שמאחר בטעם הדבר שאין להם הונאה הוא, לפי שחפץ הלוקח לקנותם, לפיכך אין להם עונה רק באופן שניתנה הלוקח. אבל אם ניתנה המוכר שמחרם בפחות משוויים, ודאי שיש להם דין עונה, וקל וחומר הוא שהרי חביבים הם על המוכר ביותר. אמרו לו חכמים, ולא הכל אדם רוצה לזווגן, הרי בכל דבר ניתן לומר כן שחפץ אדם לזווגן עם דבר אחר כמותן, ומכל מקום יש בהם דין עונה. ואילו רבי יהודה סובר, אומר את הגמרא, שיש לחלק בזה, אני חשיב אלי ואני לא חשיב אלי. אף שחפץ אדם לזווג כל דבר, אינו קונה הוא משום כך ביותר משוויו, ורק בבהמה ומרגלית שחשוב לו ביותר, רוצה הוא לקנותן אף ביותר משוויין. מברר את הגמרא, ועד כמה, עד איזה שיעור אין בהם עונה, אמר המימר, עד כדי דמיהן, עד כפליים משוויים אין בהם דין עונה, שכך רוצה אדם להוסיף בדמיהם כדי לזווגן. אומר הרמב"ן, שכך עמדו חכמים דעתם של בני אדם. מביאה הגמרא תנא נוסף הסובר, כי אין דברי רבי יהודה. תניא, רבי יהודה בן בתירא אומר, אף המוכר סוס וסעיף חרב וחתיתום מגן בשעת המלחמה אין להם דין עונה, מפני שיש בהם צורך חיי נפש, ורוצה לוקח לקנותם בשעת המלחמה אף ביותר מכדי שוויים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, הגענו למשנה בדף נ"ח עמוד ב'. שני פסוקים נאמרו בתורה לגבי איסור הונאה. האחד בעניין הונאת ממון, נאמר בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י"ד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. והשני בעניין הונאת דברים, גם כן בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י"ז, ולא תונו איש את עמיתו ויראית מאלוקיך, כי אני השם אלוקיכם. עד עכשיו עסקנו באיסור הונאה בממון, והמשנה שלפנינו עוסקת באיסור הונאה בדברים. והמאירי מבאר, מאחר שהתבארו דיני הונאה במקח, מתבארת הונאת ממון שלו במקח, שיש אופן שבשאילתו בכמה חפץ זה מפסידו ממון. ויש בזה גם אופן שאין בו אלא הונאה שמציירת את חברו. ומזה השתלשל גם שער הונאה דברים המצערים את חברו ללא הפסד ממון. אומרת המשנה, כשם שיש איסור הונאה להונות את חברו במקח וממכר בממון, כך יש איסור הונאה לצייר את חברו בדברים על ידי דיבור. ולא רק ההונאה בדיבור אסורה, אלא כל פעולה שגורמת צער לחברו, כגון שנותן לו עצה שאינה הוגנת לו אסורה. כך רש"י על התורה. וכן מביא שערי תשובה בשער ג'. שואל החסדי דוד, מהו הלשון כשם? מדוע לא כתבה המשנה בקצרה שיש איסור הונאה בדברים? ועוד קושייה, שאין זה כשם, שהרי בתוספת שם מבואר שחמורה הונאת דברים יותר מהונאת ממון, והוא מתארץ שהדמיון ביניהם הוא שכשם שעל הונאת ממון אין לוקין משום שאולף שניתן לתשלומין, כך גם על הונאת דברים אין לוקין משום שאולף שאין בו מעשה. והבך תירץ, וחושן משפט סימן רי שכף חט, סעיף א', שכיוון שהונאת ממון כתובה בפירוש, ואילו הונאת דברים נדרשת מאיתור הפסוק כמו שהגמרא תבאר לקמן, היה מקום לומר שהונאת דברים אינה חמורה כל כך, לכן כתבה המשנה כשם, לומר לך שאף הונאת דברים חמורה. מביאה המשנה דוגמאות שונות להונאת דברים, לא יאמר לו לחברו בחמה אתה מוכר חפץ זה, ובאמת הוא אינו רוצה לקח, לקנות את החפץ. ובכך הוא גורם צער למוכר שסבור היה להרוויח במקח הזה, ולבסוף אינו מרוויח כלום. ופעמים שבעונה הזו הוא גורם פסד למוכר, כגון ששואלו בפני אנשים אחרים בחמה חפץ זה, ומתבייש לומר למוכר שאינו רוצה כלל לקנות את החפץ הזה, ולכן מפחית בערך החפץ, כדי לתרץ מדוע אינו חפץ לקנותו, ואף אחרים שיקנו את החפץ יוזילו את דמיו, מסביר המאירי. אומרת המשנה, וכן אם היה חברו בעל תשובה, לא יאמר לו זכור את מעשיך הראשונים, עוונותיך שעשית קודם שחזרת בתשובה. ואומר הרימי לא ניל, אם לא היה חברו בעל תשובה, אפשר להזכיר לו חטאיו כדי שיעזוב את דרכו הרעה וישוב אל השם. וכן אם הוא בן גרים, לא יאמר לו זכור מעשי אבותיך קודם שהתגיירו, שנאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק חף, וגר לא תונה ולא תלחצנו. וכתבו התוספות בדבור המתחיל, אם הוא בן גרים, שדברי המשנה נאמרו בדרך לא זו אף זו, כלומר לא זו בלבד שאין להזכיר לבעל תשובה את מעשיו הראשונים, אלא גם את מעשי אבותיו קודם שהתגיירו, לא יזכיר אם הוא בן גרים. זו המשנה שלנו בדף נ"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא לפרש את מקור איסור הונאת דברים, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק, בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י"ז, ולא תונו איש את עמיתו. ואמרו חכמים שבהונאת דברים הכתוב מדבר, הונאה על ידי דיבור הכתוב מדבר. שואלת הברייתא, אתה אומר שהפסוק עוסק בהונאת דברים? או שמא הכתוב אינו עוסק אלא בהונאת ממון? משיבה הברייתא, כשהוא אומר בפסוק אחר, פרק כ"ה פסוק י"ד בספר ויקרא, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו, ושמשמעותו הונאה במקח וממכר, הרי הונאת ממון כבר אמור. המה אני מקיים במה נעמיד את הפסוק לא תונו איש את עמיתו, על כוחך שהוא עוסק באיסור הונאת דברים. הכיצד? וכיצד היא הונאת דברים? אם היה חברו בעל תשובה על יאמר לו זכור את מעשיך הראשונים קודם שחזרת בתשובה, שעניין זה גורם לו צער, וכן אם היה חברו בן גרים על יאמר לו זכור את מעשי אבותיך קודם שהתגיירו. ואומר המהרש"א, ולא נקטה הברייתא את שני האופנים, בגר שאסור להזכיר לו מעשיו הראשונים, ולבן גרים אסור להזכיר מעשי אבותיו, מחמת שמותר לומר לגר זכור מעשיך הראשונים, כיוון שזה שבח עבורו שפירש מעצמו מאותם מעשים, שביותו גוי לא הצטווה שלא לעשותם ובא לחסות תחת כנפי השכינה. אבל בעל תשובה שהצטווה לא לעשותם נחשבת הזכרת העבירות לגנאי, וכן בבן גרים, כיוון שלא הוא בא מעצמו להתגייר אלא נולד לאב גר, לכן בהזכרת מעשי אבותיו זה גנאי לו. וכן אם היה גר ובא ללמוד תורה על יאמר לו וחיפש שאכל נבילות וטריפות שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה? ומה שנקטה הברייתא, אכילת נבילות וטריפות ושקצים ורמסים יותר משאר איסורים, כיוון שנפשו של אדם קצה באכילת דברים אלו, כמבואר במסכת אוריות דף י"א עמוד א', שסתם האוכל דברים אלו זה להכעיס, כך אומר המהרש"א. והפני יהושע מוסיף לבאר שכיוון שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, כמבואר במסכת יבמות בדף מ"ח עמוד ב', אין לו כל בושה במעשיו הראשונים, שהרי הוא עכשיו אדם אחר, אבל אכילת שקצים ורמסים שמטמטם את נפשו של אדם, יש בזה ביזיון גם אחר שיתגייר. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן אם היו איסורים באים עליו, או אם היו חלאים באים עליו, או שהיה מקבר את בניו על יאמר לו חברו, כדרך כמו שאמרו לו חבריו של איוב לאיוב לאחר שבאו עליו איסורים. אמר בספר איוב פרק ד' פסוקים ו' וז', הלא יראתך כסילתך, תקוותך ותום דרכיך, זכור נא מי הוא נקי עבד. עכשיו שאינך מתחזק באמונה כשבאים עליך איסורים, מוכח שיראתך את השם אינה אמיתית, אלא נובעת מכסילות, וכן תקוותך מהשם לחיים טובים ודרכיך הישרים אינם אמיתיים אלא נובעים מכסילות. האם תוכל להיזכר באדם שהיה נקי וישר באמת שעבד מהעולם? כך אמרו רעב של איוב לאיוב. ואילו התוספות בדיבור המתחיל, הלא יראתך כסילתך, מפרשים את הפסוק שכסילתך הוא לשון ביטחון. והם אמרו לו, היה לך לראה את השם ובזה היה צריך להיות ביטחונך. תקוותך לישועת השם תלויה ביושר דרכיך. אם היית נקי במעשיך, לא היית עובד. בדיבורים אלו מצערים מאוד את שומעם, וזו עונה הדברים. ממשיכה הברייתא ואומרת, ממשיכה הגמרא להביא את דברי הברייתא, וכן אם היו חמרים הולכי חמורים, נושאי מסעות, מבקשים לקנות תבואה ממנו, לא יאמר להם, לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו באותו פלוני שלא מכר מעולם תבואה, ושלח אותם אליו כדי לביישו שאין לו תבואה למכור. והכסף משנה פירש באופן נוסף שמתכוון לבייש את החמרים שיבקשו לקנות תבואה מאותו בעל הבית, ועלה אומר להם, וכי מוכר תבואה אני שבאתם אליי לשאול, ונמצאו מתביישים. רבי יהודה אומר, אף לא יתלה עיניו להסתכל על המקח כאילו רוצה לקנותו בשעה שאין לו דמים לקנות. שבכך הוא מצייר את המוכר ששמח בליבו על מכירת החפץ, ולבסוף לא קנה אותו. והרשב"ם במסכת פסחים בדף קי"ב מפרש שכשאחרים רואים שהוא רוצה לקנות את המקח, הם עצמם נמנעים מלקנותו. שהרי הדבר מסור ללב של האדם שהוא לבדו יודע אם מתכוון לצייר את חברו שעשה זאת בתום לב. וכל דבר המסור ללב אינו ידוע לאחרים מהי כוונתו, נאמר בו בספר ויקרא פרק חפי פסוק י"ז, ויראת מאלוקיך שיש לאדם ליראה מהשם היודע את מחשבות לב האדם, אם כוונתו לטובה או להונאה. כל האופנים שהוזכרו לעיל הם מעשים המסורים לליבו של האדם, שיכול האדם לומר שבאמת לא התכוון לצייר את חברו אלא חשב שחברו מוכר תבועה ולכן שלח אליו חמרים, או שיאמר שבאמת רצה מתחילה לקנות חפץ זה ורק לבסוף חזר בו, אומר רש"י. מביאה הגמרא כמה מאמרים בחומר איסור הונאת דברים. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, גדול איסור הונאת דברים יותר מהונאת ממון, משום שזה הונאת דברים נאמר בו ויראית מאלוקיך, ואילו זה הונאת ממון לא נאמר בו ויראית מאלוקיך. ורבי אלעזר אומר שהטעם שחמור איסור הונאת דברים יותר מהונאת ממון, משום שזה הונאת דברים בגופו, גופו מצטער מכך, ואילו זה הונאת ממון רק בממונו. ומה שמבואר במסכת בבא קמא בדף קי"ט עמוד א', שכל הגוזל את חברו שווה פרוטה כאילו נוטל את נשמתו ממנו, היינו באופן ששורר רעב כבד ויש אדם עני שאין לו אלא אותה פרוטה לקנות מזונות להחיות את נפשו, ולכן נחשב שכאילו נטל את נשמתו עם גוזלו. אבל ברוב הפעמים אין גזילת פרוטה מביאה לידי פיקוח נפש. כך תוספות בדיבור המתחיל זה בגופו וזה בממונו. רבי שמואל בר נחמני אמר שהטעם שחמור הונאת דברים יותר מהונאת ממון, שזה הונאת ממון ניתן לאישבון שיכול להשיב את הממון שהפסיד לחברו, ואילו זה הונאת דברים לא ניתן לאישבון, לא ניתן לבטל את הצער שציירו. ואף אם ירצה הוא אחר כך בדברים, אין מבטל בזה את תחושת הבושה שבייש אותו, אומר רבינו חננאל. תני תנא קמי דרב נחמן בר יצחק, שנה המורה הבקי בברייתות, ברייתא לפני רב נחמן בר יצחק, כל המלבין פני חברו שמביישו ברבים, היינו המבייש ועוד שניים עמו, זה נקרא ברבים, כאילו שופך דמים. ואומר רבינו יהוידע מה שאמר שופך דמים בלשון רבים, משום שכל עת שהמתבייש נזכר בדבר הוא בוש ונחלה מאליו, וכן בכל פעם שרואה את האנשים שבפניהם מתבייש, הוא בוש ונחלם שוב. נמצא ששופך דמו פעמים רבות. אמר לי רב נחמן בר יצחק, שפיר כאמרת. טוב ונכון אמרת, דחזינה לי שרי, רואים אנו באדם שפגעו בו ברבים, דאזיל סומקה, ואתי חיברה, שמסתלק הצבע האדום מפניו ונעשה חיוור, ודבר זה דומה לשפיכות דמים. ומה שבתחילה מאדימים פניו ורק אחר כך מלבינים, משום שהדמים מתאספים למקום אחד לברוח, כך תוספות בדיבור המתחיל דאזיל. רבינו חננאל ביאר שכיוון שמי שבאישו מקפיד על כך, מת אדם שבליבו והולך הדמימויות מעל פניו, כי אדם הוא המאדים את הפנים, וכיוון שיצא הצבע האדום מפניו, מתלבנים הפנים כמת שאין לו דם. אמר לי אביי לרב דימי, במערבה במאי זעירי בארץ ישראל, מהו הדבר שנזרים בו? אמר לי, ישיב לו רב דימי לאביי, בני ארץ ישראל נזרים באחבורי אפי, בהלבנת פנים, והסיבה לכך היא משום דאמר רבי חנינה, הכל יורדים לגיהנום חוץ משלושה. הגמרא אינה מניחה לו לסיים את דבריו ומיד מקשה, הכל סל כדאי תך וכי עולה בדעתך שכל ישראל יורדים לגיהנום, ולמתרץ את הגמרא אלא הימה, כך יש לומר, כל אלו היורדים לגיהנום ובסוף עולים הם משם, חוץ משלושה שיורדים לגיהנום ואין עולים משם, ומפרש, ואלו הם השלושה שאין עולים, הבעל אשת איש, והמלבין פני חברו ברבים והמכנה שם לחברו, ומשום כך בני ארץ ישראל נזרים. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל חוץ, אין הכוונה שאין עולים לעולם, שהרי מבואר לכמן בדף נ"ט עמוד א', שהבעל אשת איש יש לו חלק לעולם הבא, אלא שכל היורדים עולים מיד, ואילו השלושה אינם עולים מיד. ויש מהם שנשארים שם לעולם כגון המלבין פני חברו, ויש מהם שעולים אחר 12 חודש כגון הבעל אשת איש. כך תוספות בדיבור המתחיל חוץ מגימל. ועוד כותבים התוספות, שיש לומר שגם המלבין פני חברו עולה מגיהנום לאחר 12 חודש, אבל אין לו חלק לעולם הבא, אלא אינו חי ואינו נידון, ושרוי בלא טובה ובלא רע, ומחמת כן, לא מנע כאן מינים ואפיקורסים, שמבואר במסכת ראש השנה בדף י' זין, שאין עולים מגיהנום כיוון שהם אינם עולים משם לעולם. ומה שלא מנע גם פושעי ישראל בגופם כגון מי שלא מניח תפילין, משום שזה שנוי כבר בברייתא במסכת ראש השנה בדף י' זין, ואין בזה חידוש. ואף שגם המלבין פני חברו שנוי במסכת אבות פרק ג' משנה י' א', מכל מקום נכתב אגב מכנה שם לחברו שמבואר לאלן, שעל אף שרגיל חברו בכינוי הזה נהנש על כך. ומה שלא מנע גם את הבעל הקוטית שאינו עולה מן הגיהנום כמבואר במסכת העירובין בדף י' עמוד א', משום שלא מחמת אווירה זו יורד לגיהנום, אלא שאם יש בידו עבירות אחרות שמחמתם יורד לגיהנום, אינו עולה מחמת אבון זה, כיוון שאברהם אבינו אינו מכירו. וסיימו התוספות שכל זה הוא דווקא כשלא עשה תשובה, אבל אם עשה תשובה, מועילה התשובה לכולם. ובשערי תשובה, שער ג' כתב, שמכך שדימו את המלבין פני חברו לבעל אשת איש, יש ללמוד שגם בהלבנת פנים הדין שיהרג ולא יעבור. והתוספות גם במסכת סוטה בדף י' עמוד ב', דיבור המתחיל נוח, מפרשים, שהטעם שלא מנוע הלבנת פנים בכלל, שלושת העבירות החמורות מחמת שאין איסורו מפורש בתורה, ופשטו דברי משמע, שזה רק טעם מדוע לא מנו זאת, אבל באמת דינם שווה. ומה שחמור הדבר הזה יותר מרציחה, שלא נאמר שרוצח אין לו חלק לעולם הבא, כי המלבין פני חברו אינו מכיר גודל חטאו ואין אפשו מרה עליו, על אבונו כמו הרוצח, על כן רחוק הוא מן התשובה, כך אומר השערי תשובה. ומה שבני ארץ ישראל נזרים בהלבנת פנים יותר מבשאר הארצות, משום שהתורה הזהירה ביותר על שפיכות דמים בארץ ישראל. ככתוב בספר במדבר, פרק למד ה', פסוקים למד ג' ולמד ד', ולא תחניפו את הארץ, כי אדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופך. וכתב הספרי, שמכאן למדים ששפיכות דמים מטמאה את הארץ הקדושה ומסלקת את השכינה. בעוד שבמסכת פסחים בדף קופית ג' נאמר, הדר בארץ ישראל הוא אחד מאלה שנוחלים עולם הבא, והמלבין פני חברו יורד לגיהנום ואינו עולה. לכן בני ארץ ישראל מקפידים ביותר על הלבנת פנים כדי לא לאבד את הזכות המיוחדת של נחלת עולם הבא, כך אומר העיון יעקב. בעוד כתב שמחמת שבני ארץ ישראל נזרים בהלבנת פנים, אמרו עליהם במסכת סנהדרין בדף חף ד' שתלמידי חכמים שבארץ ישראל נוחים זה לזה בהלכה. שואלת הגמרא, הרי מכנה שם לחברו היינו מלבין, בכלל מלבין פני חברו, ומדוע כפל זאת רבי חנינה? משיבה הגמרא שכתב זאת כדי ללמד, אף על גב זה דש בי בשמי. אף שחברו כבר הורגל, שמכנים אותו בכינוי גנאי זה, ואין פניו מתלבנות מכך, אסור לכנותו בשם גנאי, משום שהוא מתכוון בזה להחלימו. והמאירי כתב שאף שחברו אינו מקפיד בכך, אסור. והרמב"ם מלכות תשובה פרק ג' הלכה י' כתב, מכנה שם לחברו ולא כתב מכנה שם רע. בביאר הכסף משנה שכוונתו היא, שאף שחברו כבר הורגל בשם זה וכבר אינו רע בעיניו, מכל מקום הוא אסור. והרי מילוניל כתב שלא ייתכן שלא יתבייש בכך שמכנים אותו בשם רע, ומשום כך אף שהורגל בכינוי זה אסור לכנותו. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, נוח לו, עדיף לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש, ואל ילבין פני חברו ברבים שחמור איסור הלבנת פני חברו יותר מאיסור עריות של ספק אשת איש. אומר רבן יהוידע שאין הכוונה שיבוא ממש על ספק אשת איש, אלא שאם נחשד אדם שבא על ספק אשת איש ויש בידו אפשרות להסיר מעליו את החשד על ידי הלבנת פני חברו, כגון שיגלה מי הוא זה שעשה עבירה וכדומה, עדיף שיהיה נחשד על כך ולא ילבין פני חברו. אבל אם הוא נחשד על ודאי אשת איש, מותר לו להלבין פני חברו ברבים כדי להסיר מעליו חשד חמור זה. וררת הגמרא מנהלן, מאיכן למד רבי יוחנן את הדבר הזה? אומרת הגמרא, מדרש רבה, מדרשתו של רבה. מהי דכתיב, מה פירוש הפסוק בתהילים למד ה' בעניין שונאי דוד של עגולו? ובצלעי סמכו ונאספו, נאספו עליי נאיכים, קראו ולא דמו. ופשוטו של הפסוק, שכאשר אני צולע מחמת חולי, סמכו על כך אויביי ונאספו ללוג לי. וכשהם קראו, כלומר ביישו אותי, לא מצאו דם מפני שהלבינו פניי ברבים. אז הפסוק מתפרש על פי דרשת הגמרא כך, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שאם היו מקרעים בשרי, לא היה דמי שוטט לארץ, לפי שכבר נשפח בשעה שהלבינו פניי על כך. ולא עוד, אלא אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואוהלות, ואינם עוסקים בדיני עריות, אומרים לי, דוד, הבעל אשת איש מיתתו במה, ובכך הם רומזים לי על החטא הזה, ואני אומר להם, כתשובה ללעגם, אמנם הבעל אשת איש מיתתו בחנק, ואולם יש לו חלק לעולם הבא. אם עשה תשובה, אומר התוספות ריד, אבל המלבין פני חברו ברבים כדרך שאתם מביישים אותי, אין לו חלק לעולם הבא. והריטב"א העיר שתשובה זו אינה מרומזת בפסוק, וביאר שמאחר והם קינטרו אותו על חטאו, ודוד המלך הזכיר בפסוק על הבושה שביישוהו, מסתבר שזו הייתה תשובתו. מאמרה נוספת בעניין הלבנת חברו ברבים, אמר מר זוטרא בר טוביה, אמר רב, ואמרי לה ויש אומרים שממרה זו, אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, ואמרי לה ויש אומרים שממרה זו, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, נוח לו, עדיף לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. ומנהלן, מאיכן יש ללמוד כן מתמר, דכתיב, כמו שנאמר בפסוק, שכאשר אמרו ליהודה שתמר ערה לזנונים וציווה יהודה לשורפה באש, נאמר בספר בראשית פרק למד ח' פסוק חפי, היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה למור, לאיש אשר אי ללא אנוכי ערה. בעוד שהיא מוצאת לשריפה, שלחה תמר ליהודה לומר לו שהיא ערה לאותו האיש שהחותמת והפתילים האלה שייכים לו, ולא אמרה בפירוש שהרה היא ליהודה, ובכך הייתה מצילה עצמה ודאי, אלא העדיפה לומר זאת בדרך רמז כדי שיודה, ואם אכן לא יודה הייתה נשרפת כמו שציווה יהודה ולא הייתה מביישת אותו ברבים. מביאה הגמרא דרשה בעניין איסור הונאה דברים לחברו, אמר רב חיננה בריידר אבידי, מה ידכתיב, מה פירוש הפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק י"ז, ולא תונו איש את עמיתו ולא נאמר אחיו, כמו שנאמר בהונאת ממון אל תונו איש את אחיו, ללמד עם שאיתך בתורה ובמצוות אל תונאו, שאיסור הונאת דברים אמור במי שמקיים תורה ומצוות כמוך, היינו שאיתך בתורה או שאיתך במצוות אף שאינו חכם בתורה, אומר רבינו יונתן, ואילו בהונאת ממון שנאמר אחיך אין למעט אלא גוי שמותר להונותו, כך אומר המהרש"א. והגמרא מאמרה בעניין הודעת דברים לאשתו, אמר רב, לעולם יהיה אדם זעיר בעונת אשתו שלא לצערה, שמתוך שדמעתה מצויה, שכיוון שממהרת להוריד דמעות בצערה, אף עונהתה קרובה. עונש זה שהונה אותה קרובה וממהרת לבוא. אמר רבי אלעזר, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר במגילת איכה פרק ג' פסוק ח', גם כי אזק ואשביה, סתם תפילתי, נעל הקדוש ברוך הוא שערי שמיים, שלא תיכנס תפילתי לפניו. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר בתהילים למתת, שמעה תפילתי השם ושבעתי יאזינה אל דמעתי אל תחרש. מבקש אני ממך השם שתשמע תפילתי ותאזין לשבתי, ובוטח אני שלנוכח דמעותיי לא תחריש ותמלא את בקשתי, הרי שרק משום דמעותיו היה בטוח שתעלה תפילתו. ואמר רב, כל ההולך כל הרגיל תמיד ללכת בעצת אשתו נופל בגיהינום, שנאמר בספר מלכים א' פרק כ"א פסוק כ"ה, רק לא היה כאחיו אשר הסתה אותו איזבל אשתו. וכוונת הפסוק לתאר גודל רשעותו של אחיו, שלא היה מי שירשיע כמותו, ומוסיף הפסוק שאיזבל אשתו היא שגרמה לו זאת. ובמסכת סנהדרין בדף ק"ב נאמר שהעבירות הקלות של אחיו היו שוות לעבירות החמורות של ירבעם, ומתוך כך נלמד על העבירות החמורות של אחיו, אומר המהרש"א. מקשה רב פאפה על דברי רב שאין ללכת אחר עצת אשתו. אמר לרב פאפה לאביי ואמרי אינשי, הרי שגור הפתגם בפי הבריות, איתתך גוצה גחים ותלחוש לה, אם אשתך קטנה כופף עצמך ולחש לה ותבקש לשמוע את הצתה, הנה מבואר שיש לשמוע בהצתה. תרץ אביי את קושיית רב פאפה לא קשיא, אין סתירה, מה שאמר רב שאין לשמוע בהצתה היינו במילה דאלמה, בדברים שלם קשורים לניהול הבית, מה שאמרו לשמוע בהצתה היינו במילה דוויתה, בדברים הקשורים לניהול הבית. לישנה אחרינה, לשון אחרת נאמרה בתירוץ הסתירה הזו, מה שאמר רב שאין לשמוע בהצתה היינו במילה דשמיה, בעניינים הקשורים לתורה ומצוות, מה שאמרו לשמוע בהצתה היינו במילה דאלמה, בעניינים אחרים שלם קשורים לתורה ומצוות. אמר רב חיזלה, כל השערים שדרכם עולה התפילה ננעלים חוץ משערי עונה, חוץ מאדם שצועק על עונה שהונו אותו, שאין השער ננעל בפניו. היינו, שבכל שער הדברים יש להרבות בתפילה ובקשה, שתפילתו נשמעת, ואילו בעניין עונה, הקדוש ברוך הוא נענה על כך מיד, אומר התורת חיים. כמו שנאמר בספר עמוס פרק ז' פסוק ז', הנה השם ניצב על חומת ענך ובידו ענך. הענך הוא חוט שבסופו משקולת, שעל ידו מיישר הבונה את קיר האבנים. והוא משל למידת הדין הישרה, שאינה מוסתת לצדדים. ואמר הנביא שהקדוש ברוך הוא ניצב על חומת הדין ובידו ענך לדון את ישראל לפי הדין ולא להבליג עוד. ויש לדרוש מה שנאמר ענך שהוא מלשון הונאה שלך. והיינו שהקדוש ברוך הוא ניצב ועומד על דבר ההונאה לשמוע את תלונתך ולהעניש עליה. והמהרש"א כתב שהלימוד הוא ממה שהשם ניצב על החומה, והיינו שכשם שהעומד על החומה רואה כל מה שנעשה בעיר ואין מה שיסתיר זאת ממנו, כך גלוי לפני הקדוש ברוך הוא מעשה ההונאה. דרשה נוספת מן הפסוק הזה, אמר רבי אלעזר, הכל על כל עבירות שאדם עושה נפרע ממנו הקדוש ברוך הוא בידי שליח, חוץ מהונאה שנפרע ממנו בעצמו, שנאמר ובידו אנך. והיינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו אוחז בידו מידת המשפט על ההונאה ולא נתנו לשליח. ורבינו יונתן מבאר שעונש שנשלח בידי שליח לפעמים מתעכב לפי שהשליח נמצא במרחק גדול ממנו, ואמרו במסכת ברכות בדף ד' עמוד ב' שמלאך המוות עובר את כל העולם בשמונה טיסות ועומד לנוח בין כל אחת ואחת, וכן כשהשליח נשלח להעניש הרבה בני אדם, אין כולם נאנשים בבת אחת, ונמצא שיש העונש משתאה בעבור זה, אבל עונש שבידי הקדוש ברוך הוא אינו משתאה כלל. ממרה בחומר האיסור של עונה מביאה הגמרא, אמר רבי אבאו שלושה, שלוש עבירות אין הפרגוד ננעל בפניהם, אין המחיצה שבין השכינה לצבא מעלה מסתירה אותן, כלומר שהקדוש ברוך הוא אינו מעלים עיניו מעבירות אלו, ותמיד הוא רואה אותם עד שמעניש העוברים עליהן. והם עונה וגזל ועבודה זרה, מקור הלימוד עונה דכתיבו בידו ענך, והיינו שהעונה בידו בכל עת וממשמש בה. גזל דכתיב בספר ירמיה פרק ו' פסוק ז', חמס ושוד ישמע בה על פניי תמיד. מעשי החמס נשמעים לפניי תמיד, שאינם נסתרים ממני על ידי מחיצה. עבודה זרה דכתיב בספר ישעיה פרק סמכי פסוק ג', העם המכיסים אותי על פניי תמיד. ומבואר שכעס זה של העבודה זרה עומד לפניו ללא מחיצה, המפסקת. אמר רבי יהודה, ולעולם יהיה אדם זעיר בתבואה בתוך ביתו שלא תחסר, לפי שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא על עסקי תבואה, כמו שנאמר בתהילים קמ"ז, אשם גבולך שלום חלף חיתים יסביח, כאשר הקדוש ברוך הוא יסביח בחיתים משובחים, אז בביתך ישרור השלום. אמר רב פאפה, היינו דאמרי אינשי, זה כעניין הפתגם השגור בפי הבריות, כמי שלם שערי מקדה, כאשר נגמרים השעורים מהקד, נקיש ועתי תיגרה בביתה, המריבה נוקשת ומבקשת להיכנס לבית. אמר רב חינן לבר פאפה, לעולם יהיה אדם זעיר בתבואה בתוך ביתו שלא תחסר, לפי שלא נקראו ישראל דלים, אלא על עסקי תבואה שחסרה להם, כמו שנאמר בספר שופטים פרק ו' פסוק ג', והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו, וכתיב בפסוק שאחריו, היחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, ולא ישירו מחיה בישראל. וכתיב לאחר מכן נאמר, ועידל ישראל מאוד מפני מדיין, הרי שהדלות היא כתוצאה מהמחסור בתבואה. אמר רבי חלבו, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, לפי שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו, שנאמר בניין פרעה שהחזיר את שרה לאברהם בספר בראשית פרק י"ב פסוק ט"ז, ולאברהם היטיב בעבורה. הקדוש ברוך הוא היטיב לאברהם בעבור שרה על ידי מתנותיו של פרעה. אומר המהרש"א, אין כוונת הפסוק שפרעה הוא זה שהיטיב לאברהם, שכן לא נאמר ולאברהם היטיב פרעה בעבורה, אלא ולאברהם היטיב בעבורה, והיינו מי שהטוב בידו שהוא הקדוש ברוך הוא זה שהיטיב לאברהם. והיינו דאמר לו רבה לבני מחוזה, וכן אמר רבה לבני עירו מחוזה, הוקירו לנשייכו, כי איכד תתערטרו, קפטו את נשותיכם, כדי שתתעשרו. ובפירוש הריאף על העין יעקב, ביער בכוונת רבה שמאחר והשפע בבית בא בעבור האישה, עליהם לכבד את נשותיהם כהכרת טובה על חלקה של האישה בהורדת השפע, ובתמורה לכך הקדוש ברוך הוא יעשיר אותם ויוסיף להשפיע עליהם עד שיתעשרו. מביאה הגמרא מעשה שציירו אדם גדול בישראל וכפגעה מידת הדין מחמת כן תננה תם, שנינו במשנה במסכת כלים פרק ה' משנה י', חתכו חוליות, תנור שהיה עשוי מתחילה חוליות חוליות, טבעות עגולות מחרס. ורש"י במסכת ברכות בדף י"ט פירש שמדובר בתנור שבא מבית האומן שלם, אלא שנטמע ובעל הבית חתכו חוליות חוליות כדי לנצצו ולטהרו, ונתן טיט של חול בין חוליה לחוליה בחיברו. ולדעת רבי אליעזר אין התנור חוזר ומקבל טומאה, לפי שהחול שמדביק את החוליות לא נצרב בכבשן, ואין הכלי נחשב ככלי חרס אלא ככלי אדמה וגללים שאינם מקבלים טומאה. ונראה שאף דעת רש"י בסוגייתנו כך, אלא שכתב כאן רש"י שהתנור מתחילה נעשה חוליות חוליות. ותוספות בדיבור המתחיל חתכו חולקים על רש"י ומבארים שטעמו של רבי אליעזר שהתנור אינו טמא, משום שמטרת החול בין החוליות להפריד ביניהם כדי שלא יקבל טומאה, או כדי שיוכל לפרק בין הכל את התנור, ולכן אינו נחשב ככלי גמור. ומוסיפים התוספות שמי היה נותן חול בין החוליות, היה עתית המרוח סביב כל התנור, מחבר את החוליות, אבל כשנותן חול בין החוליות כדי להפרידם, לא מועיל עתית לחברם. אם כן, נאמר במשנה במסכת כלים, חתכו חוליות, תנור שהיה עשוי מתחילה חוליות חוליות, טבעות עגולות מחרס, ונתן חול בין חוליה לחוליה, ובכך צירף את החוליות ועשה את התנור. רבי אליעזר מתאר, משום שלדעתו אין לתנור זה דין כלי חרס, אלא דין כלי גללים וכלי אדמה שאינם מקבלים טומאה. וחכמים מתאמים שלדעתם אחר החוליות עשיות מחרס, אין החול שבין החוליות מונע דין כלי חרס על התנור, וכיוון ששכיבת עתית שמורח סביב התנור מדביקה את החוליות ונחשב התנור לכלי חרס. והרמב"ן ביאר שכיוון שמטרת החול היא להדביק אף של רבי אליעזר, כיוון שאינו נדבק יפה אינו חשוב ככלי גמור, אבל לדעת חכמים די בדיבוק הזה של החול ונחשב בכך ככלי גמור, וזה נטמע. וזהו, במחלוקת זו שבין רבי אליעזר וחכמים ידועה בשם תנור של אחנאי. מבארת הגמרא מהי אחנאי, מדוע נקרא תנור בשם זה. מבארת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, שהקיפו דברים שסובבו חכמים את רבי אליעזר בתשובות מכל צד, כאחנה זו, כנחש זה, שדרכו לנוח כשגופו מעוגל וזנבו בתוך פיו. ואף כאן חכמים הקיפו בתשובות את רבי אליעזר ותימו לתנור. רבינו ניסים גאון במסכת ברכות בדף י"ט מפרש שאחנה היא נקבת הנחש, וכשהיא סוגרת על קורבנה על ידי שנקרחת עליו מסביב אין לו מפלט, וכך גם ירבו חכמים להתקיף את רבי אליעזר בקושיות, והביאו ראיות ברורות שלא היה לו תשובה עליהם. וכתב במשנה האחרונה שכוונת המשנה בזה להודיע שאם יבוא תלמיד חכם גדול לאחר זמן ויעלה נימוקים לתאר את התנור הזה, עליו לדעת שרבי אליעזר כבר הביא את כל הנימוקים שבעולם לתאר את התנור הזה ולא התקבלו דבריו. תנא שנינו בברייתא. באותו היום שהתווכחו רבי אליעזר וחכמים בדין זה, השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אמר להם רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח על ידי שיעקר ממקומו, ומיד נעקר חרוב ממקומו למרחק 100 אמה. ואמרי לה, ויש שאמרו שנעקר למרחק 400 אמה. ואף על פי כן אמרו לו חכמים, אין מביאים ראיה מן החרוב. חזר רבי אליעזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו שלא יעברו כאן עוד. ואכן חזרו אמת המים לאחוריהם, המים זרמו בכיוון ההפוך מזרימתם הרגילה, ואף על פי כן אמרו לו חכמים, אין מביאים ראיה מאמת המים. חזר רבי אליעזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו שיפלו. ואכן מיד היטו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, גער בכותלי בית המדרש רבי יהושע, ואמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם, מה טיבכם להתערב בוויכוח הזה? ואכן לא נפלו הקטלים מפני כבודו של רבי יהושע, ואומנם ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין הם מתין ועומדין. והתורת חיים מבאר מדוע בחר רבי אליעזר להוכיח צדקת דבריו על ידי החרוב המים בכותלי בית המדרש, כי מצינו ברבי שמעון בר יוחאי שישב במערה וזימנו לו מן השמיים עץ חרובים ומעיין מים להתקיים על ידם, וכן היו החכמים באותו דור נוהגים לבנות בית המדרש ליד אמת מים ועץ חרוב כדי שיוכלו להתקיים על ידם. רבי אליעזר התכוון לומר שמאחר ואינם מקבלים את דעתו שהיא האמת, לפי דעתו אפשר לבטל את בית המדרש, ולכן התחיל בחרוב שנעתק ממקומו לרמוז שאין צורך בו. וחכמים ענו לו שאין הכירת החרוב מעבר ראיה לפי שאפשר ללכת למקום שהחרוב נמצא ולקחת משם פירות, ולאחר מכן חזרה עמת המים לאחוריה לרמז שאין צורך בה. וחכמים ענו, אין מזה ראיה שרי אפשר ללכת למקום שהמים שם עכשיו ולקחת מהם. לבסוף, כאשר כתלי בית המדרש מתו ליפול לרמוז שאין לו צורך בכל אלה, גר בהם רבי יהושע, לפי שמעתה לא יהיה מקום לתלמידים ללמוד. ובספר כל אליהו בייר שהתורה נקנית בשלוש מידות, הסתפקות במועט, ענבה ושקידה, ורצה רבי אליעזר להוכיח לחכמים שיש בו שלושה אלו. תחילה הוכיח מהחרוב שמסמל את ההסתפקות במועט, כנאמר במסכת תענית דף כ"ד, וחנינה בני די לו בכף חרובים ערב שבת לערב שבת, ואמרו לו שעדיין אין זו הוכחה. לאחר מכן הוכיח להם על מידת הענבה שלו כמו המים, שהולכים תמיד למקום נמוך, ואף זה לא סיפק את החכמים, ולאחר מכן הוכיח להם על שקידתו מכותלי בית המדרש. חזר רבי אליעזר ואמר להם, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו זאת. שואל החתם סופר במסכת מגילה בדף ב', וכי רבי אליעזר לא סבר שאין נביא יכול לחדש מצוות מדעתו, כמו שנאמר לו בשמיים היא? ואיך ביקש כאן להוכיח צדקתו על ידי בת קול? והוא מתרץ שבמסכת חגיגה בדף ו' מבואר שרבי אליעזר סובר כמו רבי ישמעאל, שבסיני ניתנו רק תרי"ג מצוות באופן כללי, והרבה פרטים נוספו אחר כך על ידי משה באוהל מועד. סבר רבי אליעזר שגם כאן מהשמיים יכריעו בשאלה הזו, וחכמים לא קיבלו, לפי שהם סברו כרבי עקיבא שתרי"ג מצוות כללותיהן ופרטיהן נאמרו בסיני, ואין הנביא יכול לחדש אפילו פרטים של מצוות. אם כן, חזר רבי אליעזר ואמר להם, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו זאת. ואכן יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר? מדוע מתווכחים מנכם עם רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? עמד רבי יהושע על רגלה ואמר, לא בשמיים היא, אין להכריע מחלוקת בדיני תורה על ידי הוראה משמיים. מבארת הגמרא, מה היא לא בשמיים היא? מדוע אין מכריעים מחלוקת באופן זה? אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, לפי שכבר ניתנה תורה מהר סיני, ואין לנו משגיחין בבת קול, אם היא כנגד הכתוב בתורה. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל, לא בשמיים היא, שכאשר הוראת הבת קול אינה נגד הכתוב בתורה, שומעים לקולה. ולכן אמרו במסכת יבמות בדף י"ד עמוד א', שיצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל נגד בית שמאי, שבאמת בית הלל היו רוב נגד בית שמאי, אלא שהתעורר ספק, אולי יש לפסוק כבית שמאי לפי שהם חריפים יותר מבית הלל, ועל זה הכריע הבת קול שהולכים אחרי הרוב. אז אם כן, אמר רבי ירמיה, לפי שכבר ניתנה תורה מהר סיני, ואין לנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות, ומאחר וחכמים חולקים על רבי אליעזר, הלכה כמותם. ובתלמוד הירושלמי מקשה, וכי רבי אליעזר לא ידע מה שנאמר בתורה אחרי רבים להטות, והוא מתרץ שעיקר הקפדתו של רבי אליעזר הייתה על ששרפו תערותיו בפניו, וסבר שהחכמים עשו זאת כדי להכיסו. והרד"ל בביאורו לפרקי דרבי אליעזר כתב שרבי אליעזר חשש מאוד לתערות ארץ ישראל שלא ישרפו אותם בחינם, ולפי זה מובן הירושלמי מדוע הקפיד כל כך על שריפתם בפניו. ורבינו ניסים גאון במסרת ברוכות בדף י"ט כתב ליישב בשני אופנים את דברי הבת קול עם ההלכה שאחרי רבים להטות, או שהבת קול לא אמרה שההלכה כרבי אליעזר במקרה הזה, שהרוב פסקו שלא כמותו, או שאכן היה זה ניסיון מהשמיים לחכמים, אם ישפרו מדברי הבת קול להורות שלא כנאמר בתורה אחרי רבים להטות, ואכן עמדו החכמים בניסיון, כמו שמוכח מדברי רבי יהושע להלן. מספרת הגמרא שקיבל הקדוש ברוך הוא את הטענה הזו, אשכחי מצאו רבי נתן לאליהו הנביא. אמר לרבי נתן לאליהו, מהי אביד קודשא בריך ובאי שתא? מה עשה הקדוש ברוך הוא באותה שעה שחולקים היו רבי אליעזר וחכמים, והוכרעה ההלכה כחכמים? אמר להשיב לו אליהו, כחייך חייך הקדוש ברוך הוא ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי, במה שלא שמעו לבת קול והכריעו להלכה על פי מה שכתוב בתורה. חוזרת הגמרא לאותו היום שנחלקו רבי אליעזר וחכמים, אמרו בבית המדרש באותו היום שבו נחלקו רבי אליעזר וחכמים, אם התנור תמה או לא, והמחלוקת הייתה בעניין הנוגע למעשה שהובא לפניהם, שנפל שרץ מת לתוך אוויר תנור עשוי חוליות, ולאחר מכן נגעו מאכלים של תרומה טהורה בתנור, ותהיה רבי אליעזר את המאכלים וחכמים תימום, הביאו כל טהרות שתהיה רבי אליעזר ושרפום באש כדין תרומה טמאה, ועשו זאת בפניו, ונמנו עליו שלא לקבוע עוד הלכה כמותו, וברכו ונידו אותו. והריטב"א במסכת יבמות בדף י"ד כתב שעשו כן מפני שרבי אליעזר הרחיק לכת בדבריו להקל כנגד הרבים ושלא ירבו מחלוקות בישראל. ואף רבי אליעזר עצמו לא היה עומד על דעתו אם לא שכותלי בית המדרש ועמת המים והחרוב הוכיחו שהאמת כדבריו. בעוד שיצאה בת קול ואמרה שהלכה כמותו בכל מקום, והיא הוכחה גדולה מכל הוכחה אחרת שהאמת איתו. ואמרו החכמים, מי ילך ויודיעו שהוא מנודה? אמר להם רבי עקיבא, אני אלך ולא אדם אחר, שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו ונמצא מחריב את כל העולם כולו בגלל הקפדתו של רבי אליעזר. מהשר רבי עקיבא, לבש בגדים שחורים, מנתתף שחורים לאות אבל וצער, וישב לפניו לפני רבי אליעזר בריחוק 400, כדין מנודה שאסור לשבת בארבע עמותיו. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, מה יומי יומיים, מדוע יושב עינך בריחוק 400 שלא כבשאר הימים? אמר לו, השיב לו רבי עקיבא, רבי, כמדומה לי שחבריך בדלים ממך, והבין רבי אליעזר שהוא מנודה על ידי חכמים. אף הוא רבי אליעזר קרא בגדיו כדין מנודה שחייב בקריאת הבגדים וחלץ מנעליו כדין מנודה שאסור בנעילת הסנדל, ונשמט מן הכיסא וישב על גבי הקרקע, זלגו עיניו של רבי אליעזר דמעות, ועקב כך לקה העולם, התקלקל העולם שליש בזיתים מיבול הזיתים, ושליש בחיטים ושליש בסעורים, ויש אומרים אף בצק שבידי אישה תפח, התקלקל. בתלמוד הירושלמי במסכת מועד קטן מובא המעשה באופן קצת שונה, שרבי עקיבא בא לרבי אליעזר לספר לו שחכמים נידו אותו, ואז לקחו רבי אליעזר החוצה וראו שם עץ חרוב. ואמר רבי אליעזר שאם הלכה כחכמים יעקר החרוב ממקומו, והחרוב לא נעקר. אחר כך אמר רבי אליעזר שאם הלכה כמותו יעקר החרוב, והוא נעקר, וכך עשה עם עמת המים. תנא שנינו בברייתא, אח גדול היה, מכה גדולה הייתה באותו היום, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף. ואף רבן גמליאל שהיה הנשיא ועל פיו נקבעה הלכה כחכמים, היה בא בספינה באותו יום ועמד עליו נחשול סער בים לתובעו, כדי לתבוע כבודו של רבי אליעזר. אמר רבן גמליאל, כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן אורקנוס, עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, שהכרעתי הלכה כחכמים, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל, ויכנע היחיד לדעת הרוב, וכיוון שאמר כן, נח היה מזעפו. מספרת הגמרא, אמא שלום, כך היה שמה של דביטו של אשתו של רבי אליעזר, אח תדר רבן גמליאל הווי, היא הייתה אחותו של רבן גמליאל, ומהו מעשה ואילך, שנידו את רבי אליעזר, לא אבי שפקלי, לא הניחה לו לרבי אליעזר, למי פל הלפי, ליפול על פניו בתפילה שחששה שאחיה, רבן גמליאל, ינזק מחמת הקפדתו של רבי אליעזר. ההוא יום הרי שיער חאבה, יום אחד היה ראש חודש, והיחל אפלה בין מלא לחסר, ותעתה בין חודש מלא לחודש חסר, והיא סברה שהחודש שעבר היה חסר, והיום, שהוא יום 30, ראש חודש, וממילא בעלה רבי אליעזר לא ייפול על פניו, ואומנם לא היה כן, אלא החודש שעבר היה מלא, וראש חודש נקבע למחרת ביום ה-31, ונפל באותו יום שהוא יום 30 על פניו. כי בזמנם קיצו על פי הראייה, וכשהיה ראש חודש ביום 31, נהגו ביום ה-30 כיום רגיל, שלא כבימינו שאף יום 30 נועג ראש חודש, אומר המהרש"א. איקא דאמרי, ויש אמרו שלכך לא השגיחה באותו יום על רבי אליעזר, לפי שעת העניה וקאיה בבא בא אני ועמד בפתח הבית, והפיקה לי ריפתה והוציאה לו לחם לאכול, וכשחזרה אשכחתי פקשה את בעלה רבי אליעזר, ונפל על הנפי שנפל על פניו, עשה נפילת אפיים. אמרה לאשתו לרבי אליעזר, קום קטלית לאחי, קום מנפילת אפיים שכבר ערקת בכך את אחי רבן גמליאל. עדי אחי, בתוך שכדי שאמרה זאת, נפק שיפור, יצא קול מבית רבן גמליאל דשחיף שהוא נפטר. אמר לרבי אליעזר לאשתו, מנת ידת, מניין ידת שאחי רבן גמליאל נפטר? אמרה לי, השיבה לו אשתו, כך מקובלני מבית אבי אבא, כל השערים ננעלים חוץ משערי עונה, ולכן תבעו בשמיים את כבודך. מביאה הגמרא ברייתא בדיני הונאת הגר, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המענה המצייר את הגר בדברים עובר בשלושה לאווים והלוחצו עד דוחקו לפרוע לו את החוב כשיודע שאין לו מה לשלם, עובר בשניים, בשני לאווים. עכשיו הגמרא, מה ישנה, מה בשונה המענה שאמרת שעובר בשלושה דכתיב, ושכן כתובים בעניינו שלושה לאווים והם, וגר לא תונה, בספר שמות פרק כ"ב פסוק כ', ובספר ויקרא פרק י"ט פסוק למד ג' נאמר, וכי יגור איתך גר בארצכם לא תונו אותו, ועוד פסוק נוסף שנאמר בישראל בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י"ז, ולא תונו איש את עמיתו, וגר בכלל עמיתו ובנכלל בלב הזה, אם כן לוחצו נע משלושה כתיבי, גם בדוחק את הגר נאמרו שלושה לאווים, ולא תלחצנו וגר לא תלחץ, ועוד פסוק שנאמר בישראל, עם כסף תלווה את עמי, ולא תהיה לו כנושה, והיינו, שלא תתבע ממנו את חופך, כשאתה יודע שאין לו לשלם, וגר בכלל עמי הוא, ומדוע אמרו שעובר בשני לאווים בלבד? מכוח הקושייה משנה הגמרא את הגרסה בברייתא, אלא אכן יש לשנות את הגרסה, אחד זה ואחד זה, הן המענה את הגר והן הדוחקו עובר בשלושה לאווים. תניא נאמר בברייתא, רבי אליעזר הגדול אומר, מפני מה הזהיר התורה ב-36 מקומות, ואמרי לה, ויש שאמרו, שהזהירה התורה ב-46 מקומות, בגר לנהוג עמו ככל אחד מישראל, מפני שסורו רע, לפי שיצרו רע ביותר, והוא עלול בנקל לחזור לגויותו. וביאר הרעבד, ש-46 מקומות הם כל המקומות שנזכר גר בתורה, אף אם נזכרו עמו עני, יתום ואלמנה, ולמדבב מקומות, הם אותם המקומות שבהם נזכר גר לבדו. ורש"י במסכת אוריות בדף י"ג עמוד א', ביאר שסורו היינו שר שלו, כלומר שמושל בו, היצר הרע. דורשת הגמרא מה דכתיב, כיצד מתבהר הפסוק בספר שמות פרק כ"ב פסוק כ', וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ולכאורה קשה מדוע היותנו גרים בארץ מצרים, הוא סיבה שלא לצער ולא ללחוץ לגר. אלא שנינו על כך ברית, תניא רבי נתן אומר, מום שבכלל תאמר לחברך, ולכן אומר הפסוק שכיוון שהייתם גרים במצרים, גנאי הדבר שתצערו את הגר בדבר זה, והיינו דאמרי אינשי, וכן שגור הפתגם בפי הבריות, דסקיף לסקיפה בדיוטקי, שיש לו קרוב משפחה שנתלה במצוות המלכות, לא נעימה ללחברי זקיף בניתה, לא יאמר לעבדו לבין ביתו תללי את הדג הזה, שכל הזכרת תליה נחשבת לו לגנאי. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף נ"ט עמוד ב' בשורה האחרונה של הדף. במשנתנו דנים באיסורי העונה השייכים בענייני מקח וממכר. אומרת המשנה, אם מערבים פירות בפירות, בעל שדות שאמר ללוקח אני מוכר לך כך וכך שאין משדה פלונית, אינו רשאי לערב בהם פירות של שדה אחרת. אילו הראב"ד והראש פירשו שמערב פירות רעים בתוך פירות יפים, ועל ידי כך אין הרעים ניכרים בהם ומוכרם כאילו הם יפים. כך גם כתב המאירי שאסור לערב פירות יפים עם שאינם יפים כדי ליפותם שיקפצו עליהם הסוחרים. והאיסור הזה הוא אפילו כשמערב פירות חדשים בחדשים משדות שונים, ואפילו אין בהם רעות והטעם, כיוון שמשתי שדות מן הסתם אחד מהם טוב משל חברו, ולא יתירו לעשות כן כי אם בתגר, כך אומר אסמע. ואין צריך לומר באופן שאמר המוכר שהוא מוכר לו פירות ישנים שאינו רשאי לערב פירות חדשים בישנים, שהרי הישנים טובים יותר שעושים מהם יותר קמח. בתוספות בדיבור המתחיל, והן ביארו שהישנים טובים לאכילה יותר מן החדשים, כמבואר במסכת בבא בתרא בדף צד א', שבכל דבר הישנים מעולים חוץ מתמרים ושיחר ודגים קטנים. אבל פירות ישנים בחדשים מותר לערב, מפני שהישנים טובים יותר מהחדשים. אומרת המשנה, באמת אמרו הלכה ברורה היא, ביין התירו למוכר לערב יין קשה, חזק, חריף, ברח, ביין חלש, כלומר, אף אם אמר שימכור לו יין רך, רשאי לערב בו יין קשה מפני שהוא משביחו על ידי התערובת הזו, שהיין הרך משתבח על ידי היין הקשה, אבל אם סיכם איתו למכור לו יין קשה, אסור לו לערב בו יין רך. אין מערבין, אין המוכרים רשאים לערב שמרי יין הפסולת הנשארת בתחתית החבית ביין, אבל נותן לו המוכר ללוקח את שמריו, כלומר שרשאי המוכר לערב את השמרים ביין. ובגמרא יבואר באיזה אופן אסור ובאיזה אופן מותר. מי שנתערב מים ביינו לא ימכרנו בחנות, מקום שקונים יין מעט מעט כדי לשתותו בעצמם ולא כדי לחזור ולמוכרו, והקונה סבור שהיין הוא ללא תערובת, אלא אם כן הודיעו לכל קונה וקונה שמעורב בו מים, ולא ימכור יין זה לתגר לסוחר הקונה על מנת למכור לאחרים, אף על פי שהודיעו שמעורב בו מים, כיוון שיש לחשוש שאינו קונה את היין אלא כדי לרמות בו את הלקוחות שימכור להם יין זה בחזקת שאינו מעורב במים, ויורה יותר לעצמו כיוון שלא ראה בעיניו שירבו בו מים, אומר אסמע. ומוסיף אסמע, טעם החילוק בין תגר לבעל הבית, שבמוכר לבעל הבית יש צד שבעל הבית לא ימכרנו כלל, שהרי בעל הבית קונה בדרך כלל לעצמו, אבל התגר בוודאי ימכרנו, וחוששים שלא יאמר לקונים שירבו בו מים. אמנם במקום שנהגו להטיל מים ביין יטילו, מותר המוכר לערב מים ביין, כיוון שאין חשש הונאה בדבר, שהרי כל היינות בחזקת מעורבים ממים, והלוקח יודע שסתם יין מעורב בו מים. התגר הסוחר נוטל תבועה מחמש גרנות, גורן הוא המקום שבו דשים וזורים את התבואה, ומגורה היא המקום שבו שומרים אותה, גת, מקום עשיית היין, ופתאום היא חבית שבה שומרים את היין. אם כן, התגר הסוחר נוטל תבואה מחמש גרנות שיש בהם תבואה מסעדות שונות, ונותן הכל לתוך מגורה אחת, אף על פי שמערב כמה סוגי תבואה יחד, מפני שהכל יודעים שהתגר אינו מוכר פירות שגדלו בזדותה בדרכו לקנות מבני אדם רבים, והם קונים על דעת כן, וכן נוטל התגר יין מחמש גיטות שונות, ונותן הכל לתוך פתאום אחד, חבית בה שומרים את היין, ובלבד שלא יהיה מתכוון לערב, שלא יקנה את רוב הפירות ממקום שפירותיו משובחים, כדי שיתפרסם שכל פירותיו משובחים ויערב בהם פירות גרועים, ויסברו הקונים שכל פירותיו הם מן המשובחים. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף נ"ט עמוד ב' וסיומה בדף ס' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאין מערבים פירות חדשים בישנים, מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אם צריך לומר דין פשוט הוא שבאופן שחדשות מארבע וישנות משלוש, פירות חדשים נמכרים ארבע שאים בסלע, ופירות ישנים נמכרים שלוש שאים בסלע, דהיינו שהפירות הישנים יקרים יותר, ואין מערבים פירות חדשים בפירות ישנים, שהרי מוכר לו את הפירות בחזקת שהם ישנים, ונמצא שעונה את הלוקח שמכר לו דבר זול בחזקת יקר, אלא אפילו חדשות משלוש וישנות מארבע, שכפירות חדשים נמכרים משלושה שאים בסלע, ופירות ישנים נמכרים ארבע שאים בסלע, אם פסק עמו למכור לו פירות ישנים, אין מערבים בהם פירות חדשים, אף על פי שהפירות החדשים יקרים יותר, כיוון שבאמת אין החדשים טובים כמו הישנים, אלא פחות מהם, כמו שהתבהר במשנה שהפירות הישנים טובים יותר. והטעם שהם יקרים יותר הוא רק מפני שאדם רוצה לישנן, שיש אנשים שרוצים פירות חדשים שמתקיימים יותר זמן, וכיוון שלוקח זה אינו רוצה לישנן, שהרי פסק כמו שימכור לו ישנים, נמצא שהוא מפסיד על ידי עירוב החדשים שהם פחות טובים. שנינו במשנה, באמת אמרו ביין יתירו לערב קשה ברך מפני שהוא משביחו, אמר רבי אלעזר, עדה אמרה. זאת אומרת, כלומר ממה שכתבה המשנה, באמת אמרו שביין התירו לערב וביירה משנה שהטעם הוא מפני שהוא משביחו, שהוא טעם פשוט שאין לגמגם בו, יש ללמוד מזה, שמשמעות הלשון באמת אמרו היא, שזו הלכה ברורה שאין להסתפק בה, ולפיכך, בכל פעם שנאמר במשנה לשון באמת אמרו, כוונתה לומר שההלכה ברורה היא. מבארת הגמרא באיזה זמן נאמר היתר לערב יין קשה, חריף ויין רך. אמר רב נחמן, ובין הגיטות שאנו, היתר ששנינו במשנתנו לערב יין קשה ברך נאמר דווקא בזמן עשיית היין שכל היינות תוססים יחד ומקבלים טעם שווה. אבל לאחר זמן עשיית היין שכבר קיבל כל יין את ריחו וטעמו המיוחדים לו, שוב אין העירוב משביחו אלא פוגמו. והמאירי ביאר שאינו משביח אלא לזמן מועט. ואומנם בשעת המחירה יין משביח, אבל ביד הלוקח חוזר היין לקלקולו. שואלת הגמרא בעידה דקה מארבי, שלא בין הגיטות, מה שנהגו המוכרים בזמן הזה להריב יינות קשים ביינות רכים לאחר זמן עשיית היין, איך נוהגים כן? והרי לדברי רב נחמן באופן זה העירוב מקלקל את היין ואסור להריב. משיבה הגמרא, אמר רב פאפה, היתר לכך הוא משום דיידי וכמחלי, שהכל יודעים שנהגו להריב ולכן אינם מקפידים ומוחלים על כך. רבה חברי דרביקה אמר ביור שונה, המני מה שנהגו להריב שלא בין הגיטות, אף על פי שהעירוב פוגע ופוגם את טעמו של היין. שיטתו של רבי יחי, דתן ישנינו בברייתא, רבי יחי מתיר לערב אוכל ממינים שונים ולמוכרו, ואין המוכר צריך להודיע לקונה על כך, בדבר הנטעם, באופן שיכול הקונה לטועמו קודם שהוא קונה אותו, כיוון שהיה יכול להבחין בשעה שטעם שהוא מעורב, ולפיכך בזמן הזה שנהגו לטעום את היין לפני קנייתו, מותר לערב יין קשה ביין רך, אף לאחר זמן עשיית היין, הגם שפוגם את טעמו. ועוד שנינו במשנה ואין מערבים שמרי יין ביין, אבל נותן לו את שמריו. ממה שאמרה המשנה בסיפה, אבל נותן לו את שמריו, יש ללמוד שמותר למכור יין יחד עם השמרים שמעורבים בו, ולפיכך מקשה הגמרא, ואמרת רישא, והרי המשנה אמרה בדין הראשון שאין מערבים כלל, וכי תימא אם תרצה לתרץ ולומר מהי כוונת המשנה שנותן לו לקונה את שמריו דקמודע לי, שמדובר באופן שהמוכר מודיע לו שערב שמרים ביין, וצריכה המשנה להשמיע שמותר, כיוון שהיה צד לאסור אף כשמודיע ללוקח כדי שלא ירמה בו אחרים, מסבירים התוספות. ולכן אין להקשות מהדין הראשון שאין מערבים כלל, כיוון ששם מדובר באופן שאינו מודיע לקונה, לא ייתכן לפרש כך. דעה מדקתני, הרי ממה שאמרה המשנה, בסייפה מי שנתערב מים בעינו לא ימכרנו בחנות, אלא אם כן מודיעו לקונה שמעורב בו מים, ולא ימכרנו לתגר אף על פי שמודיעו, וחלקה המשנה בין מקרה שהודיע לקונה ובין מקרה שלא הודיע, מכלל דרי שמשמע שבדין הקודם של המשנה שמותר למוכר לתת לקונה את שמריו, אף על גב דלא מודע לי, גם באופן שלא הודיע לקונה מותר. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה אחיקה, אמר כך היא כוונת התנא של משנתנו, אין מערבים שמרים של אמש אל אתמול ביין של יום זה, ולא שמרים של היום ביין של אמש, כלומר אין לערב שמרים מחבית אחת ביין של חבית אחרת, לפי ששמרי יין שבחבית אחת מקלקלים את היין של חבית אחרת, אבל נותן לו את שמריו, רשאי המוכר לתת ללוקח את השמרים שנשארו בחבית היין שמכר לו. כלומר, כשהמוכר שופך את היין, נותן את השמרים שנשארו בשולי החבית לתוך כליו של הקונה. וכתב המאירי, שדין זה לא נאמר בשמרים גמורים, שזה ודאי אסור למוכר למכור בחזקת יין, כיוון שאינם ראויים לשתייה, אלא הכוונה ליין נחור שבשולי החבית בסמוך לשמרים, הועיל ויין זה ראוי לשתייה, אין בזה עונה. מוכיחה הגמרא כדברי רב יהודה מברייתא, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, רב יהודה אומר, השופך יין לחברו, הרי זה לא יערב שמרים של אמש ביין של היום, ולא שמרים של היום ביין של אמש, אבל מערב שמרים של אמש ביין של אמש, ושמרים של היום ביין של היום. כל דבר צלול שנשפח בנחת מכלי אל כלי כדי שלא יתערבו בו שמרים נקרא שפייה. ולכן רבי יהודה אמר, השופה יין לחברו. ועוד שנינו במשנה, מי שנתערב מים ביינו, הרי זה לא ימכרנו בחנות, אלא אם כן מודיעו. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רבה אייתו לחמרה מחנותה. הביאו לו יין מהחנות, מזגי ערב בו מים, ולאחר מכן טעם את היין ולא אבי בסים, לא היה משובח ולא רצה אותו. ולכן שדרה לחנותה, שלח את היין בחזרה לחנות. אמר לאביי, שהיה לאביי את רבה. וענת נן הרי שנינו במשנתנו ולא ימכרנו את היין שמעורב בו מים לתגר, אף על פי שהודיעו שמעורב בו מים, כיוון שיש לחשוש שאינו קונה יין זה, אלא כדי לרמות בו את הלקוחות שימכרנו להם, בחזקת שאינו מעורב במים, ואם כן במה שהחזרת לחנות, יש איסור של לפני עיוור לא תיתן מכשול, היה אמור בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ד', שהרי בעל החנות שהוא תגר, יטעה את הלקוחות וימכור להם את היין הזה בחזקת שאין בו מים ויעבור באיסור עונה. אמר לי ישיב רבה לאביי, מזגה דידי מידה ידי, מזיגתי ניכרת לכל כיוון שאני מוזג הרבה מים, והדבר ניכר לעין כל. כמבואר במסכת נדרים בדף נון ה' שלרב הייתה מזיגה מיוחדת, ולשיטתו במסכת שבת בדף עין זין שכל יין שלא מזגו עליו שלושה חלקים מים אינו יין, ככה תוספות בדיבור המתחיל רבה. וממילא לא יוכל לכן וני למוכרו לשום אדם בתורת יין, ואין לחשוש בזה להונאה. והוסיף רבה ואמר, וכי תאים אבים תאמר שעדיין יש לחשוש להונאה של הלקוחות, דטפי שיוסיף לכן וני יין חי ומחיילי ויחזק את היין המזוג עד שהעירוב לא יהיה ניכר, ומזווין לי במקור אותו בחזקת יין שאינו מעורב. יש לדחות את החשש הזה, משום שאם כן, אם באת לחשוש עד כדי כך, אין הדבר סוף, משום שיהיה אסור למכור גם מים לכן וני שמה יערבים ביין, ובהכרח שאין צריך לחשוש לרמאות, אלא כשמוכר לו דבר שעשוי לרמות בו כמו שהוא עכשיו. ובחידושים המיוחסים לריטב"א אמר, שאם נחשוש לזה יהיה אסור למכור יין לבד, שמה יערב בו מים. ועוד שנינו במשנה, מקום שנהגו להטיל מים ביין, יטילו. וערת הגמרא הייתה יותר לערב מים ביין, תנא שנינו בברייתא למחצה, אפשר לערב ביין חצי כמות של מים, אם כך נהגו, או לשליש אם כך המנהג, ולרביע אם כך הוא המנהג, שהכל כמנהג המדינה. לבייר פלפול החריפתה, שלפי פירוש רשי, כוונת התנא לומר, זו ואין צריך לומר זו. והיינו שכיוון שמותר לערב אפילו מחצה מים, קל וחומר שמותר לערב פחות מזה, והוסיף שיתכן לפרש שמחצה שליש הוא רביע הכוונה ליין, כלומר, שאם היה המנהג שעל מחצה יין מוסיף מים, או שעל שליש יין מוסיף שני שליש מים, או אפילו על רביע יכול להוסיף כפי המנהג. אמר רב ובין הגיטות שנו, היתר לערב מים ביין נאמר דווקא בזמן עשיית היין, שאז נהגו כולם לערב בו מים, אולם לאחר זמן זה אסור לערבב, משום שלאחר זמן מועט המים מקלקלים את היין, והקונה אינו יודע מתי ירבו את המים. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו. בדפים נ"ח ונ"ט במסכת בבא מציעא, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי שלוחי תרומת הלשכה נשבעים לגזברים, שיטותיהם של רש"י והתוספות? שאלה שנייה, שומר שכר של הקדש שנגנב או נאבד פקדונו, האם מקבל שכרו? שאלה שלישית, שומר שכר שנאנס, האם מקבל שכרו? שאלה רביעית, האם שומר של הקדש מחויב שבוע ומדוע? שאלה חמישית, כיצד ייתכנו חיובי שומרים בהקדש? שאלה שישית, אילו מהיורדים לגיהינום אינם עולים? שאלה שביעית, מה חמור יותר, איסור אשת איש או איסור הלבנת פנים ובמה? שאלה שמינית, את מי אסור להונות הונאת דברים? שאלה תשיעית, מתי על אדם לשמוע בעצת רעייתו? והשאלה האחרונה, מהו תנור של הכנאי? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום החזרה הזאת אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה. בעת תלמוד תורתנו בדפים נ"ח ונ"ט במסכת בבא מציעא, אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא. ויהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, עילוי נשמותיהם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקנו לטובה עם שער צדיקי עולם. אוחזים לנו ממסכת נזיר, פרק ו' משנה ד'. נזיר שהיה שותה יין כל היום ולא יתרו בו אלא פעם אחת, אינו חייב אלא מלכות אחד בלבד, אבל אם אמרו לו אל תשתה, אל תשתה, כלומר אם יתרו בו לפני כל שתייה ושתייה והוא שותה ולא נמנע מלשתות, הרי זה חייב מלכות נפרדת על כל אחת ואחת, על כל שתייה ושתייה. וכן אם היה נזיר מגלח את ראשו כל היום ולא יתרו בו אלא פעם אחת, אינו חייב אלא מלכות אחד בלבד, אבל אם אמרו לו אל תגלח, אל תגלח, כלומר אם יתרו בו לפני כל גילוח וגילוח והוא מגלח ולא נמנע מלגלח, הרי זה חייב מלכות נפרדת על כל אחת ואחת, על כל גילוח וגילוח. וכן אם היה נזיר מטמא למיתים כל היום ולא יתרו בו אלא פעם אחת, אינו חייב אלא מלכות אחד בלבד, אבל אם אמרו לו אל תטמא, אל תטמא, כלומר אם יתרו בו לפני כל טומאה וטומאה והוא מטמא ולא נמנע מלחזור ולהטמא, הרי זה חייב מלכות נפרדת על כל אחת ואחת, על כל טומאה וטומאה. מסכת נזיר, פרק ו' משנה ה'. שלושה מינים אסורים בנזיר, כלומר שלושה איסורים שונים נוהגים בו, הטומאה למת והתגלחת, גילוח שיער הראש, וכן אכילת כל דבר היוצא מן הגפן, חומר בטומאה ובתגלחת ומביוצא מן הגפן. יש חומרה נוהגת באיסורי הטומאה והתגלחת שאינה נוהגת באיסור אכילת היוצא מן הגפן, שהטומאה והתגלחת סותרין. שאם הנזיר נטמא עליו למנות מתחילה את ימי נזירותו והימים שנהג נזירות קודם לכן אינם עולים לו מן המניין, וכן אם נתגלה אחרי הוא סותר 30 יום מימי נזירותו, ואילו אם עבר על האיסור של אכילת היוצא מן הגפן אינו סותר כלום מימי הנזירות. חומר ביוצא מן הגפן מבטומה ובתגלחת, מצד שני יש חומרה נוהגת באיסור אכילת היוצא מן הגפן שאינה נוהגת באיסורי הטומאה ותגלחת, שאיסור אכילת היוצא מן הגפן לא הותר מכללו, לא הותר מכלל איסורו בשום מקרה, שאסור לנזיר לשתות יין אפילו לצורך מצווה, ואילו איסורי טומאה ותגלחת הותרו מכללן, והיינו בתגלחת מצווה, כגון שהיה הנזיר מצורע ונתאר מצרתו, שמצוותו להתגלח כחלק מסדר הטהרה מטומאת צרת, דוחה את האיסור של התגלחת מחמת הנזירות. ובאמת מצווה שאין לו קרובים, שהנזיר נטמא לו כדי לקוברו, ויש חומר בטומאה בתגלחת, שהטומאה סותרת את הכל, כלומר את כל ימי הנזירות שעברו כבר על הנזיר שלאחר שנתאר ומונה את כל ימי נזירותו מתחילה, וחייבים עליה קורבן, שלאחר טהרתו עליו להביא קורבנות קודם שיתחיל למנות את נזירותו מחדש, ואילו תגלחת אינה סותרת, אלא 30 יום צריך להמתין בנזירותו עד שיגדל שערו במשך 30 יום, ואז יכול לגלח את שערו ולסיים את נזירותו, ואין חייבים עליה קורבן. מסכת נזיר פרק ו' משנה ו'. תגלחת הטומאה, תגלחת שמגלח נזיר שנטמא, כיצד ינעשה? היה מזה, כלומר כדי לטהרו היו מזים עליו ממי החטאת, כמו על כל תממת. ביום השלישי ויום השביעי לטומאתו מגלח את ראשו ביום השביעי, ומביא את קורבנותיו ביום השמיני. ואם גילח הנזיר את שיער ראשו רק ביום השמיני, מביא את קורבנותיו בו ביום. דברי רבי עקיבא, אמר לו רבי טרפון, מה ההבדל בין זה נזיר שנטמא למצורע שלא גילח לטהרתו ביום השביעי, לרק ביום השמיני שאינו יכול להביא את קורבנותיו בו ביום? אמר לו רבי עקיבא, זה הנזיר שנטמא, טהרתו תלויה בימיו, היינו בעזה שמזים עליו בימים שלישי ושביעי, ובתבילתו ביום השביעי, ולאחר שטבל ביום השביעי נגמרת טהרתו בסוף אותו יום, אף על פי שלא גילח. ולכן אם גילח ביום השמיני יכול להביא את קורבנותיו בו ביום, ומצורע טהרתו תלויה בתגלחתו, כלומר, תגלחת המצורע היא חלק מסדר הטהרה מטומאת הצרעת, והיא צריכה להיעשות קודם תבילתו. נמצא שמצורע שגילח רק ביום השמיני, אין טהרתו נגמרת עד שיתבול לאחר התגלחת ועד שיגיע סוף היום השמיני, ואינו מביא קורבן אלא אם כן היה מעורב שמש. ולפיכך אינו יכול להביא את קורבנותיו עד היום התשיעי, אחרי שגילח וטבל ביום השמיני והעריב עליו השמש. מסכת נזיר, פרק ו' משנה ז'. תגלחת הטהרה, תגלחת שמגלח נזיר טהור, בסיום נזירותו כיצד הייתה נעשית? הנזיר היה מביא שלוש בהמות, חטאת, כבשה, עולה, כבש ושלמים איל, ושוחט את השלמים תחילה ומגלח עליהם על השלמים, כלומר, מיד לאחר עשייתם. דבר רבי יהודה, רבי אלעזר אומר, לא היה נזיר מגלח אלא על החטאת, שאותה היה שוחט בתחילה, שהרי כלל הוא שהחטאת קודמת לקורבנות אחרים בכל מקום. ואם גילח הנזיר על אחד משלושתן, כלומר לאחר שיקריב אחד מן הקורבנות שהוא חייב בהם, יצא ידי מצוות התגלחת. זו היא המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, חי בניסן, ג' דחול המועד פסח, ערב שבת חול המועד פסח, תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף נ"ח ודף נ"ט. במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאורי מעליה ובכל מילי דמיתיו. ביום ראשון, חף בניסן, היי דחול המועד פסח, תשפ"ד, ערב שביעי של פסח תשפ"ד. ונלמד כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים. דפים סמך וסמך א', במסכת בבא מציע, הדף החותם את הפרק הרביעי ששמו הזהב, והדף הפותח מחיל אל חיל את הפרק החמישי במסכת בבא מציע, איזה הוא נשך, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, מלאים מלאים בניסים ובנפלאות, כי בימים ההם בזמן הזה, כי ימי ארץ מצרים הרנו נפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמי איתה מנותן התורה, ממקור הברכה. לכם לא ראית החי ברעי, הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.